פרשת השבוע, פרשת ויקרא, שנת תשפ"ג, נקדיש את השיעור לעילוי נשמת ברקנה, בת רחל מרים לבית רבלסי, יהי זכרה ברוך, ולהבדיל ללידה קלה לענת בת רחל. פרשת השבוע, פרשת ויקרא, שנת תשפ"ג, מתחילים בסייעתא דשמיא, את החומש השלישי, החומש שנקרא בלשון רבותינו חומש תורת כהנים. לפני שנעסוק בנושא אחד בפרשה ונתחבר לחג הפסח הבא לנו לטובה, רציתי לנצל את הבמה הזו דבר ראשון לתת שיר ושבח והודעה לקדוש ברוך הוא על יציאת הספר ברוך יומרו על חומש ויקרא. החומש הזה נערך ונכתב על ידי מורי ורבי הגאון רבי שלום מאיר הכהן ולך, יצא השבוע לאור בשבוע שעבר בסייעתא דשמיא לאור, וכמו שאומר נעים זמירות ישראל, שחובתו של האדם להודות לקדוש ברוך הוא ברבים, מעבר למזמור קוף שאומרים מזמור לתודה, אבל צריך להודות ברבים, כמו שנאמר בתהילים, יודו להשם חסדו ולפניותיו לבני אדם, וירוממוהו בקהל עם ובמושב זקנים יעללו, להודות לקדוש ברוך הוא בציבור ולהודות על החסד שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו מאוצר מתנת חינם. א' כל למסור שיעורי תורה ברבים בסייעתא דשמיא לזכות את הרבים, וגם להוציא ספרים לאור עולם בסייעתא דשמיא. וכפי שכתוב בחז"ל הקדושים, שכאשר אדם אומר תודה רבה הוא מיד צריך לבקש בקשה, לא רק להודות, אלא מיד לבקש. מצאנו אצל לאה אמנו, שהודתה להשם על הילד הרביעי שלה ולא ביקשה, נאמר בפסוק, ואתה עמוד מלדת. אדם צריך לדעת להודות ומיד לבקש. כאן במקרה זה, זה באמת החומש הרביעי, כי יצא כבר על בראשית ועל שמות ובמדבר, ועכשיו חומש ויקרא, זה הילד הרביעי, אז צריך להודות דבר ראשון, וגם לבקש בקשה. שבעזרת השם יעזור לנו הקדוש ברוך הוא להמשיך ולהוציא את הספרים על כל סדרת המועדים, ובעזרת השם גם להוציא ספרים על פרקי האבות בסייעתא דשמיא, ונזכה שהספרים האלה יקדשו שם שמיים ויהיבו את שם השם בעולם, ותתרבה הדעת וירבו לומדי התורה, ובזכות זה בעזרת השם נזכה לגאולה השלמה במהרה בימינו אמן. לפני שנתחיל לעסוק בעוד נקודה שהביאה לי הרבה קורת רוח, חז"ל הקדושים מספרים לנו שכאשר שמע משה רבנו את הציווי של הקדוש ברוך הוא להקריב קורבנות, אומרים חז"ל בויהי קורא בפרשה זין, רב אחא בשם רב חנינא בר פפא אמר, שלא יהיו ישראל אומרים לשעבר היינו מקריבים קורבנות ומתעסקים בהם, ועכשיו שאין קורבנות מהו להתעסק בהם? אמר הקדוש ברוך הוא, איל ואתם מתעסקים בהם, מעלה אני עליכם כאילו אתם מקריבים אותם לפניי. וכך נאמר בגמרא במנחות דף קי, אמר ריש לקיש, מהי דכתיב זאת התורה לעולה למנחה ולחטאת ולאשם, כל העוסק בתורה כאילו הקריב עולה ומנחה חטאת ואשם. וכך אומר הזוהר הקדוש, אמר רבי יוחנן, כשפירש הקדוש ברוך הוא הקורבנות, אמר משה, ריבונו של עולם, תנח בזמן שיהיו ישראל על אדמתם. כיוון שיגלו ישראל מעל אדמתם, מה יעשו? כאשר יהיה גלות וכבר לא יהיה בית מקדש, מה יעשו? אמר לקדוש ברוך הוא למשה, התעסקו בתורה ואני מוחה להם בשבילה יותר מן הקורבנות. המחילה תהיה על ידי הלימוד התורה יותר מן הקורבנות, שנאמר, זאת התורה. החובץ חיים בספר תורה אור כותב, ללמד אותנו דבר פלא, כמו שהקדוש ברוך הוא קבע, שיש לנו אפשרות לתקן את הקורבנות, לתקן את העבירות על ידי קורבנות, כך קבע הקדוש ברוך הוא, שיש אפשרות לתקן את העוונות על ידי לימוד תורה, שהיא שורש הקורבנות ושורש הכל. הרי הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשביל ישראל שנקראו ראשית, ובשביל התורה שנקראו ראשית. אומר החפץ חיים, ועל כן גם היום, אם מצוות מעשה הקורבנות בפועל אין לנו בעוונותינו הרבים, משום שהמקדש חרב, עם כל זה מצוות לימוד הלכות, הלא יש גם לנו. ללמוד את ההלכות האלה יש גם לנו. ולמה נתרשל בזה, שואל החופץ חיים. ועד הרבה, עלינו להתחזק יותר, לקיים מה שבכוחנו לקיים. ועוד שאין לנו עבודה אחרת, כי עם זאת, ובפרט שהקדוש ברוך הוא חושב לנו, לימוד התורה לדבר כאילו מעשה בפועל, כך אומר החופץ חיים. הדבר ראשון, באמת, אולי צריך להתחזק בראש ובראשונה, בנושא של אמירת קורבנות, כל אחד ואחד, גם בתפילת שחרית, גם בתפילת מנחה, לומר קורבנות, ודאי שצריכים ללמוד את הקורבנות, כל העוסק בתורת חטאת, כאילו יקריב חטאת, אבל לומר את הקורבנות, שחרית ומנחה, לומר קורבנות, סדר קורבנות, וזה ודאי זכות עצומה לעורר החמי שמיים על ישראל שבמהרה ייבנה בית המקדש. אומר המדרש תלפיות, רבי אליהו כהן מיזמיר, הוא מביא זוהר, בזמן שבית המקדש היה קיים, היה אדם מקריב קורבן ונרצה לו, אבל אתה, שאין קורבנות, כשאדם כותב איזה חידוש ומוציאו לאור עולם, עולה לו במקום קורבן. אדם כותב חידוש, כך מביא רבי אליהו כהן מיזמיר, כותב חידוש, עולה לו במקום קורבן. וכך הוא מפרש את הפסוק בתהילים, מזמור מם. עולה וחטאה לא שאלת, אז אמרתי, הנה באתי, מגילת ספר, כתוב עליי, שיעלה לו, זה שכתוב במגילת ספר, זה שהוא כותב חידושי תורה, יעלה לו במקום קורבן. זה מה שהוא מחדש כאן. אז ברגע שאתה, ברוך השם, מוציא חומש על תור פירוש על חומש תורת כהנים, חומש ויקרא, אתה מוציא חידושי תורה, אז אין ספק שכל אלה שהיו שותפים להוצאת הספר הזה, ודאי נחשב שהביאו קורבן, והיא רצון שבאמת יעלה הקורבן הזה לריח ניחוח לקדוש ברוך הוא, ויברך הקדוש ברוך הוא את כל המסייעים להוצאת הספר הזה, שבעזרת השם יתגדל ויתרומם כבוד שם שמיים בעולם, ונזכה עוד השנה לאכול מן הזבחים ומנפסחים בבית המקדש. בפרשת השבוע שלנו התורה עוסקת בענייני הקורבנות. אנחנו לא ניכנס את זה היום, רק ממש בקצרה, כדי להיכנס לתוך ענייני חג הפסח. יש לנו בסך הכל עוד שיעור אחד לפני חג הפסח, רק ביום חמישי הבא. אחרי זה, יום חמישי שאחרי זה, זה כבר מוצאי חג ראשון של פסח. עד שנחזור מירושלים, זה כבר יהיה מאוחר. אם נהיה בבית המקדש, אז עד שנחזור בחזרה, ייקח הרבה זמן, זה כבר יהיה בטח אחרי חצות. אז לכן, שבוע, עוד שבועיים לא יהיה שיעור. אז לכן יש לנו בסך הכל עוד שני שיעורים עד חג הפסח. אז בעזרת השם, נעסוק גם היום קצת בענייני הפסח, וברצות השם יתברך גם בשבוע הבא. הרמב"ן בפרשת השבוע, כשהוא מדבר על ענייני הקורבנות, והזכרנו את הדברים בשבוע שעבר, כשביארנו את דברי הספר באר יוסף לרבי יוסף סלנט, למה הקדוש ברוך הוא רצה שהמשכן יחנך דווקא בראש חודש ניסן? היום זה יום חנוכת המשכן. ראש חודש ניסן זה היום שבו נחנך המשכן, יום שנטל 10 עטרות. אמנם זה גם יום ההזכרה של נדב ואביהו שנפטרו ביום הזה, אבל ידוע לכולם שירדה אש מן השמיים, והיה שמחה גדולה בעם ישראל שהקדוש ברוך הוא השרה את שכינתו בתוך המשכן. והקורבנות הראשונים שהוקרבו במשכן היו ביום הזה, בסייעת הדשמיא, ויהי המקריב ביום הראשון נחשון בן עמינדב למטה יהודה, זה קורבנות הנשיאים שהיו בחנוכת המשכן במשך 12 ימים, ויש הרבה קהילות שקוראים ספר תורה וקוראים בתורה את קורבנות הנשיאים כל יום קורבן אחד, וגם מי שלא מוציא ספר תורה קוראים את זה בעל פה, קוראים כל אחד יום יום במשך 12 יום. ולכן כותב הרמב"ן בפרשת השבוע שלנו, מהו העניין של הקורבנות? כותב הרמב"ן דברים ידועים מאוד, שכאשר אדם מביא קורבן, והכוונה היא לקורבן חטאת, הקורבן חטאת שהוא מביא נועדה לעורר באדם הרהורי תשובה. כך כותב לנו הרמב"ן, נקרא את הדברים שלו בפנים. אומר הרמב"ן, כי בעבור שמעשה בני אדם נגמרים במחשבה ובדיבור ובמעשה, ציווה השם כי כאשר יחטא יביא קורבן, יסמוך ידיו עליו כנגד המעשה, ויתוודה בפיו כנגד הדיבור, וישרוב באש הקרב והכליות שהם כלי המחשבה והתאווה, והקרעיים כנגד ידיו ורגליו של האדם העושים כל מלאכתו, ויזרוק אדם על המזבח כנגד דמו בנפשו, כדי שיחשוב אדם בעשותו כל אלה כי חטא לאלוקה בגופו ובנפשו, וראוי לו שישפר דמו וישרף גופו, לולא חסד הבורא שלקח ממנו תמורה וכיפר הקורבן הזה שיהיה דמו תחת דמו, נפש תחת נפש, וראשי איברי הקורבן כנגד ראשי איבריו, והמנות להחיות בהם מורה התורה, הכוונה לכהנים, שהתפללו עליו. אלה הדברים שכותב הרמב"ן. בעצם, אדם שמסתכל על הקורבן, מה שעושים לקורבן, אחרי שהוא סומך את ידיו, ואומר, הנה, עכשיו שוחטים את הקורבן, ככה היו אמורים לעשות לי. מפשיטים את אורו, ככה היו אמורים לעשות לי. לוקחים את האיברים שלו, את האמורים, שמים על המזבח, ככה אפשר לעשות לי. ועל ידי זה אדם, שהוא מצייר את זה, שמה שעושים לקורבן, היו אמורים לעשות לו, זה מכניס בו הרהור תשובה. אלה הדברים, כותב לנו את הרמב"ן, היסוד הגדול, שאדם צריך כל הזמן לצייר בעצמו שמה שעשו לבהמה אמור לעשות לו, זה אמור לעורר אותו לתשובה. כך כותב הרמב"ן, דבר נפלא. החינוך במצוות צדיקי בא נותן ביאור אחר, כמעט על אותו קו, אבל קצת בסגנון אחר. הוא מביא את דברי הרמב"ן, ואומר החינוך, נקרא גם את הדברים שלו בפנים, במצוות צדיקי. אחרי שהוא מביא את הדברים של הרמב"ן, כותב החינוך. ועוד יש התעוררות אחר ללב בקורבן הבהמות, מצד הדמיון שיש בגוף האדם והבהמה, שידמו בכל ענייניהם. דע לך, כותב החינוך, הרי האדם והבהמה שווים ביניהם. כמו שיש לאדם עיניים, גם לה יש עיניים. כמו שיש לבהמה ראש, גם לה... כל אותם, מה שיש לבהמה, יש גם לאדם, אותו דבר. מה שיש לאדם, יש גם לבהמה. אז מה ההבדל? רק שבזה ניתן השכל ולא בזה. האדם יש לו דעת, ולבהמה אין דעת. וביות גוף האדם יוצא מגדר השכל בעת החטא, כמו שחזל אומרים, שאין אדם חוטא אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות, אז אם אדם יוצא מגדר השכל בעת החטא, יש לו לדעת שנכנס בעת ההיא בגדר הבהמות, אחר שלא יחלקם, רק הוא לבדו. ועל כן הסתווה לקחת גוף בשר כמוהו, ולהביאו אל המקום הנבחר, הכוונה אל המשכן או אל בית המקדש, לעילוי השכל ולשורפו שם, ולהשכיח זכרו כליל יהיה, לא ייזכר ולא ייפקד תחת גופו. כדי לצייר בליבו ציור חזק, שכל עניינו של גוף בלי שכל, עבד ובטל לגמרי, וישמח בחלקו בנפש המשכלת, שחננו הקל שהיא קיימת לעולם. וגם לגוף השותף עמה יש קיום ותחייה בסיבתה, בלכתו בהצתה, כלומר שישמר מן החטא. וכאן הוא מוסיף עוד שורה אחת, ובקובו בנפשו ציור זה, ייזהר מן החטא הרבה. והבטיחה התורה שבמעשה הגדול הזה ובהסכמת עושהו שיתנחם על חטאו מלב ומנפש תכופר אליו שגיאתו. אומר לנו כאן החינוך, בזה שהאדם חוטא הוא יצא מחדר בעל דעת, הוא נהיה בהמה, כמו שכתוב, אין אדם חוטא אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות. אם רצה בו רוח שטות, הוא הפך להיות נפש של בהמה. אז זה הרבה של בהמה, לכן הוא הביא בהמה כדי להקריב תחת הנפש הבהמית שלו שעשתה את העבירה. ואם אדם יחשוב על זה, שבכל פעם שהוא חוטא, הופך להיות בהמה, אומר החינוך, והלשון שלו, והוא בקובו בנפשו ציור זה, שברגע שהוא הולך ועובר עבירה, הופך להיות כמו בהמה, ייזהר מן החטא הרבה. אז שוב פעם, הוא לוקח את גם כן כוח הציור, מצאנו כוח ציור אחד, מצאנו איפה? כוח ציור אחד מצאנו אצל, כוח ציור אחד מצאנו אצל הרמב"ן, הכוח הציור השני מצאנו אצל החינוך, שניהם הולכים באותו קו, אלה הדברים שכותב החינוך במצווה צדיקי. לאחר שלמדנו את היסוד הזה, אנחנו בעזרת השם רוצים ללכת לביאור שלישי מאוד מאוד יפה, שמופיע בדברי רב חיים ויטל בשם הארי הקדוש. הדברים שהוא אומר, בואו נקרא את הפסוק הראשון והשני בפרשת ויקרא. אומרת התורה בתחילת פרשת ויקרא, ויקרא השם אל משה, וידבר השם אליו מאוהל מועד למור. דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, אדם, כי יקריב מכם קורבן להשם, מן הבהמה, מן הבקר ומן הצון, תקריבו את קורבנכם. אלה הדברים שכתובים בפסוק הראשון והשני בפרשת ויקרא. מביא רב חיים ויטל שאלה ששאל הארי הקדוש. יש כאן כפל לשון, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם. למה צריך את הכפל הלשון הזה? דבר אל בני ישראל ואמרת, גם בלי זה, דבר אל בני ישראל, אדם, כי יקריב מכם, למה צריך את זה? שאלה נוספת שהוא שואל, למה צריך את המילה מכם? אדם כי יקריב קורבן להשם, מן הבהמה, מן הבקר ומן הצון, תקריבו את קורבנכם. יש כאן כמה מילים לכאורה מיותרות. השאלה הזאת, דבר, שהתורה חוזרת על המילים האלה, מופיעים גם בפרשת אמור, אמור ואמרת. למה מופיע פעמיים? אותו דבר כאן, דבר אל בני ישראל ואמרת, למה גם לדבר וגם אמירה? ומה זה המילה הזאת מכם? אלה השאלות ששואל רב חיים ויטל בשם הארי הקדוש. והוא אומר דבר נפלא, אני אנסה קצת אולי להרחיב בדברים שלו וגם לקצר, כי הוא הולך בכיוון אחר, אנחנו נעצור באמצע הדברים שלו. כותב הארי הקדוש יסוד מאוד נפלא. דע לך שהאדם שכאשר הוא יורד לעולם הזה יש לו תפקיד. הוא יורד לתפקיד מסוים, ואם אדם לא עושה את התפקיד שלו, כי הוא חוטא בעבירה כזו או בעבירה אחרת, אז הוא צריך לחזור עוד פעם, לחזור ולהתגלגל עוד פעם. ואם הוא לא גמר את התיקון בגלגול הזה, אז הוא עושה את זה בגלגול הבא. עד 3 פעמים האדם מתגלגל. יש כאלה שאומרים 4, אבל בכל אופן, עד 3 פעמים אדם מתגלגל. חוזר פעם, לא תיקן, חוזר עוד פעם, לא תיקן, חוזר עוד פעם. בגלגול השדה שלוש פעמים, בכל אופן האדם הזה גומר את התיקון שלו מבחינת אדם. הוא גומר את התחילות שלו מבחינת אדם, הוא הולך לדרגה אחרת. הוא עובר לכל סוגי הדרגות הנוספות שישנם. דומם, צומח וחי. בדומם הוא יכול להיכנס בתוך אבן, הוא יכול להיכנס בתור כל דבר אחר שנקרא בשם דומם. הוא יכול להיכנס גם בצומח, הוא יכול להיכנס בצמחים. אנחנו נמצאים היום לאחר ברכת האילנות, בסייעתא דשמיא, זכינו לברך היום ברכת האילנות. מי שאמר את כל הנוסח של ברכת האילנות, שכתב הבן איש חי, ידע כמה נשמות מגולגלות בתוך כל הפרחים האלה שעכשיו אתה מברך עליהם, ובברכה הזאת שאתה מברך, אתה מסייע לאדם לעוף, לחזור בחזרה לקור מחשבתם. תפילות מאוד מרגשות שאמרו אותם היום בסייעתא דשמיא, בשעת ברכת האילנות, ולכן מופיע בכף החיים, שיות וזה תיקון לכל הנשמות שנמצאות בעצים, כותב הכף החיים שלא יעשו את זה בשבת. בשבת שלא יברכו, למרות שראיתי שמרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל כותב שכן אפשר לברך בשבת. אז אני אומר, שנדע שחלק פוסקים כך וחלק פוסקים כך, כל אחד יעשה כמנהג בית אבותיו. בכל אופן, אלה הדברים כתובים כאן. אז אדם יכול להתגלגל בדומם, משם לצומח, ומצומח לחי. גם בחי יש כל מיני סוגים. יש חי שזה בחינת בעלי חיים טהורים, כמו כבש, או שור, או עגל, או כל עז, כל דבר אחר. זה בחינה של בני אדם שמתגלגלים בחלק הטהור של הבעלי חיים. יש גלגול בתוך בעלי כנף. בתוך בעלי כנף הם נכנסים בתור ציפורים, ציפור כזה או אחרת, יותר נוח בתור ציפורים טהורות. ציפורים טהורות ידוע לכולם, הן יותר קרובות לקדוש ברוך הוא ויותר קרובות לצדיקים, כמו שכתוב אצל נוח, שנוח שלח את היונה מאיתו, כתוב בחז"ל שמשכנם של הציפורים הטהורות תמיד ליד הצדיקים, כי העופות עפים למעלה, ואם עפים למעלה אז הם מרגישים יותר בחלקים הרוחניים של האדם, הם נמצאים למעלה, הם יותר קרובים לעליונים. ולכן העופות גם פחות מחוברות לאבלי העולם הזה ופחות מחוברות לחומר. ולכן אומרת הגמרא במסכת חולין שדי בשחיטת סימן אחד מהסימנים של העופות כדי להכשיר את העוף, וזאת למה? ככל שהדבר יותר גשמי אתה צריך שחיטה של רוב סימנים. דגים למשל לא צריכים בכלל שחיטה. אסיפתם זוהי שחיטתם, אתה מוציא אותם מהמים, אתה זה, גמרת את התפקיד שלך. זה שראינו כשהיינו ילדים שנתנו מכה לקרפיון, זה בגלל ששקלו אותו ושלא ירקוד בשעה שלפעמים הוא פורץ באיזה ריקוד של שמחה, אז כדי שלא ישמח, אז לכן נותנים לו מכה כדי שהמשקל לא יזוז ימינה או שמאלה. אבל עצם זה שהוצאת אותו מן המים, אסיפתו, זוהי שחיטתו. אז דגים הם עוד יותר, הם פחות מחוברים, עד הרבה, הם מחוברים אל הים שכידוע לכולם מקורות טהור, המים שנמצאים שם זה מקורם טהור, אז הם אלה הדגים נחשבים במעלה יותר גדולה. מעליהם עופות, יש כאלה שמתגלגלים בעופות טהורים ויש כאלה שמתגלגלים בעופות טמאים. אותו דבר מעליהם נמצאים בעלי החיים, יש כאלה שמתגלגלים בבעלי חיים טהורים ויש כאלה שמתגלגלים בבעלי חיים טמאים, כל אחד ואחד. זה מה שנאמר בפסוק, אדם ביקר ולא יבין, נמשל כמאמות נדמו. אם אתה מבין את היקרות של האדם, אתה גומר את התיקון שלך אותו בן אדם, אבל אם לא גמרת את התיקון הזה, אז בפעם הבאה אתה מתגלגל כמו בהמה, ואתה עושה את העבודה הזאת כמו בהמה. אלה הדברים שמופיעים בדברי רבותינו. שמעתי פעם מהרב מוצפי שליטה שאמר, דבר יפה, הוא אמר שהוא היה בבית חולים הדסה, עם קרם, שהקדוש ברוך הוא בעזרת השם ניתן לו אריכות ימים ובריאות איתנה. אז הרב מוצפי אמר שהוא היה בבית חולים הדסה, כל החלונות בית חולים הדסה, הכל מלא יונים. יונים. אז הוא אומר, הוא התפלא, מה עושים שם היונים? אז הוא אומר, פשוט מאוד, השכינה נמצאת מעל המרשותיו של חולה. אז הוא אומר, היות והשכינה נמצאת מעל המרשת חולה, לכן יש שם הרבה יונים, כך הוא הסביר לעצמו. אבל הוא אמר, על פי זה אפשר להבין, למה בכנסת כל החלונות עם עורבים? הוא אומר, אני מבין למה שם יש עורבים, הוא אומר. כי האהובים זה אוף תמי, אז הוא אומר לכן, דם הנמצאים שם כל האהובים. ככה אמר הרב מוצפי שליטה. טוב, למדנו כאן יסוד נפלא ביותר. צריך לדעת שאנחנו כולנו גלגולים, אנחנו לא בסיבוב ראשון, כולנו בכמה סיבובים, יכול להיות שזה הסיבוב האחרון, אבל אם לא, רחמנא ליצלן, ממשיכים להתגלגל, עד שמרקים את התיקון. צריך לדעת שיש דברים שאי אפשר לתקן אותם, רק כשחוזרים לפה, אין אפשרות אחרת לתקן אותם. כמו למשל, אדם שלווה ולא יחזיר, אדם שגזל, אין אפשרות, אתה לא יכול לתקן את זה, שתהיה בגיהנום 200 שנה, עד שלא תחזיר את הכסף שלקחת מפלוני. אתה מסובך, אתה צריך להחזיר את זה, אין לך ברירה. אז אתה חוזר עוד פעם בתור בן אדם, ואז או שאתה מחזיר ליורשים שלו, או שאם הוא חי אתה מחזיר לו, ישנם כל מיני פעולות שעושים אותם. לכן הרפא עשו בהרבה לוחות מודעות שנפטרים, כותבים שכל מי שחייב לו כסף או שיפנה למשפחה, או שיגיד אני מוכל בפה מלא לפלוני בן פלוני. יש הרבה מודעות, אתם רואים ברחוב כאלה מודעות. למה? כי זה גורם לו לחזור בחזרה, יכול להיות שהיה בסדר. אבל העניין של גזל, העניין של ממון, אתה לא יודע איזה תביעות קטנות אתה יכול לחזור, באמת דברים קטנים שאתה אפילו לא ער לזה. אתה נמצא עם רכב, מישהו אתה נוהג ברכב, פתאום מישהו עושה לך ככה לעצור, אומר לך, או, טוב שאני פוגש אותך, מה הטלפון של מוישה דודוביץ'? יופי, עכשיו אתה לוקח, נחכה רגע, ואתה מחפש לו את הדודוביץ', מאחוריך יש מונית, מאחוריך עומדת מונית, היא לא מעניין את הדודוביץ', גם לא זה שהזמין את המונית ונוסע במונית. אתה יושב מחכה ואתה אומר, רגע, דודוביץ' זה לא פה, אולי יש לו עוד שם, אולי אתה מחפש אותו, בינתיים המונית לא מצפצפת. למה לא מצפצפת? טוב לה שאתה עומד ותחפש את כל השמות שמצאים בדלת, עד שתמצא ותקריא לו את כולם, זה בסדר, בינתיים דופק, שקל עשרה, טק, 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 הוא מבסוט, הכל טוב, ברוך השם. עמדת שם 3 דקות, בינתיים נוסף לו שם למונה, אני לא יודע כמה זה כסף, נתפס לו למונה, הוא משלם את זה, אתה משלם את הדודוביץ' הזה, אתה משלם עכשיו 2.40 שקל. למה הוא השם שאתה צריך את דודוביץ'? לא הבנתי, מה הוא השם? אז אתה השם, בגלל זה אתה משלם אותו, בכל דבר זה ככה. אם אתה מעכב מישהו בחנייה, ועל שעה אחת משלמים 15 שקל, ועל 5 דקות יותר אתה משלם עוד 15 שקל, כי זה לא משנה אם זה שעה או חלק ממנה, כמו שכתוב, ובגלל שאתה התעכבת בכניסה, הוא משלם עוד 15 שקל, אז גרמת לו נזק של 15 שקל. ואנחנו עושים את זה על כל צעד ושעל, רחמנא ליצלן, אנחנו אפילו לא שמים לב. או אם אתה עושה רוורס ונכנס למישהו בטמבון, נו, אז לא תמיד עולה בדעתך לרשום לו, אם נגרם לך נזק, זה הטלפון שלי. בדרך כלל אנשים גשים לטמבון, זה לא ממני. זה לא ממני. הוא מיד מסדר את זה, אומר, זה לא ממני. לא יכול להיות מכה כזה, נכנס לטמבון בינה, אני רק נגעתי, זה לא, לא נראה לי. וחוץ מזה, לא כדאי לתת את הפרטים, כי הוא חייב אותי על פחחות לכל האוטו. כי הוא יגיד שהרעדתי את האוטו מכל כיוון. הבעיות האלה זה בעיות שאנחנו מתמודדים איתן בכל פעם. כשאתה פותח דלת, יש לי עצמך דלת, הקוט של הדלת למטה תמיד פוגע בדלת של יד, ואז פוגע בדלת, אתה מקלף לו שם איזה חתיכה מהצבע. מה תכתוב לו? תכתוב לו על הפתק, שלום, אני פתחתי את הדלת ולמטה בערך מטר מתחת לדלת ימין, יש שם נקודה, תראה זה, אני עשיתי פרטי, בבקשה, אתה כותב את זה. הוא בא אליך, מצלצל, אומר, זה אתה פגעת? הוא אומר, כן, צריך לעשות צבע בכל האוטו. מה כל האוטו? זה בגודל של ראש של מחט. הוא אומר, כן, אבל אי אפשר לסדר את זה, צריך לשים שלחתה וזה, וצבע, פוליש, עושים לך את הכל. נו, אתה נכנס לדרמות, השם ירחם. לכן צריך לדעת שהדבר הזה מחייב זהירות, גזל, איך אומרים, נקי כפיים ובר לבב, אשר לא נסע לשב נפשי ולא נשבר למה, זה מי יעלה בהר השם, לא כל אחד יוכל, נקי כפיים, לבוא בידיים נקיות למעלה. וזה בעיה קשה מאוד, בעיה קשה. לכן ברוך השם עכשיו, לפני הימים הנוראים, יש ארגון שנקרא נקי כפיים, אני חושב, שכל מי שפגע או יש לו כסף לא שלו או משהו כזה, נותן לשם כסף, והם עושים איזה צורכי רבים, כמו שכתוב בהלכה, שהאדם שגזל ואין לו, אז הוא עושה איזה צורכי רבים, זה מה שכתוב כאן. אז ללמד אותנו שאדם שיש לו כסף לא נקי, חוזר בחזרה. אז אם הוא חוזר עוד פעם, הוא חוזר עוד פעמיים, ואז הוא צריך לעבוד אצלו. קראתי פעם סיפור, אני חושב על הבעל שם טוב, אני לא בטוח, אני חושב שקראתי את זה ושיב לך הבעל שם טוב. קראתי את זה, שמישהו, איזה נשמה, באה לבעל שם טוב וביקשה מנה תיקון, ביקשה שיתקנו אותה. והוא אמר לבעל שם טוב מי הוא ומה צריך לתקן אותו ולמי הוא. קיצור, התברר שהוא חייב כסף למישהו והוא לא שילם, ושם בשמיים לא נותנים לו להתקדם, עוצרים אותו את ההתקדמות שלו. בקיצור, הבעל שם טוב ידע איפה זה נמצא וידע מה מונח כאן, ויות והוא ידע איפה זה נמצא, הוא הלך לאותו עשיר. הלך לאותו עשיר שחייב לכסף, שאותו הנפטר חייב לו כסף. ואמר לו, תגיד, חייבים לך כסף? כך הוא שואל את העשיר, אומר, חייבים לי כסף? יש לי קופסה עם חובות עבודים, לעוצר חובות עבודים, יש לי קופסה מזה. אנשים לבו ולא משלמים, השם ירחם. בקיצור, חלקם כבר לא פה, חלקם הלכו לעולמם, וזה מה, חובות נשארו. אומר לו הבעל שם טוב, אני יכול לעיין בפנקס הזה, אומר, בשביל מה הרב צריך את זה? אז אומר, תן, מה אכפת לך, אני רוצה להסתכל בחובות. כיסא לילל, 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 מצא פתק אחד של אותו בן אדם שביקש ממנו תיקון. הוא אומר, מה עם הפתק הזה? הוא אומר, הפתק הזה זה בן אדם שנפטר, לבא מני 300,000 שקל, ועשה עסקה, בעבר הייתי עושה איתו עסקאות משותפים, והכסף הזה הוא לבא, לא הצליח לו בעסקה, הוא ירד מנכסה, וזהו, ומת מרוב צער, ולא שילם את זה. אתה צריך את זה? הוא אומר, לא, מה נצא עם זה? הוא אומר, מה יש לעשות עם זה? גם הילדים שלו עניים כמותו, אין סיכוי שאף אחד ישלם את זה, נו, מה נעשה? הוא אומר, תן לי את הפתק, אתה לא צריך את זה, נכון? הוא אומר, לא. לקח את הפתק, קרא אותו לגזרים, שם בפח אשפה. השיר הזה הסתכל עליו, הוא אומר, מה התלבשת דווקא על הפתק הזה? אתה יכול לקחת את כל הארגז, לשרוף אותו בל"ג בעומר. מה רצית דווקא מזה? טוב, קרא את זה, איכשהו קורא את הפתק. פתאום העבדים של השיר הזה באו פנימה, אמרו, אל תשאל מה קרה. אומר, מה קרה? הסוס שלוקח את הכרכרה שלך, זה סוס ערבי, קנינו אותו באבו דאבי, מהחזקים. הסוס הערבי הזה צנח בחצר מת. לא היה לו לא קולסטרול, לא היה לו שום דבר. בחור בריא כמו שור, עושה כל היום ריצות, ברוך השם, אוכל רק עשב, שום בשר הוא לא אוכל, הכל נקי, שרץ כמו סוס, ברוך השם, קילומטראז' גבוה, הכל טוב, תנח מת. הוא אומר, מה? תנח מת? הסוס אומר, בדיוק אתמול היה פה וטרינר, בדק אותו, אמר לי, שמע, כמו חדש, דנדש, אומר, בריא כמו שור, בדק לו את הפרסות, חבל על הזמן. הוא יושב ככה וממש מצטער על מה שקרה, הוא שואל את הבעל שם טוב, מה זה? אמר לו, בעל שם טוב, זה הפתק. זה הפתק. מה זאת אומרת, זה הפתק? זה הפתק. אז אומר, עכשיו תבקש את כל הקופסה, תהרוג לי את כל הערובה. מה זאת אומרת, זה הפתק? לא הבנתי מה זה. אמר פשוט מאוד, הוא ביקש ממני תיקון. ביקש ממני תיקון, התברר לי שהוא חייב לך כסף. אבל כמה שנים הוא אצלך? הוא כבר 6 שנים אצלך, אומר, נכון? כמה עולה לשכור רכב לחודש? כמה עולה? 5,000, נכון? 5,000 לחודש. לא בימבה קטן, מדבר משהו שנכנסים שם 2-4. משהו בינוני, 5,000 בחודש. כמה זה ב-12 חודשים? 60,000. 60,000 ב-5 שנים כמה זה? 300,000. הוא עבד אצלך כמו חמור, עבד אצלך, שירת אותך נאמנות, 5,000 לחודש, עכשיו שילם לך 300,000, גמר, הוא בא אליו, אמר, רב, תעשה תיקון, אני גמרתי את העבודה שלי. באתי אליך, לקחתי הפתק. ברגע שקראתי את הפתק, אין יותר חוב, אז הנשמה שלו שהייתה אצל הסוס, ברחה החוצה, ולכן הסוס מת, והכל בסדר גמור, הסוס הזה שעבד אתך טוב, בגלל שהוא היה חייב לך כסף, רצה לשלם את התשלום כמו שצריך. כך מופיע, כמדומני קראתי את זה בשבחה בעל שם טוב. אומר לנו הארי הקדוש, דע לך, יש מצב שבן אדם מסתובב פה, אדם בעיקר ולא ילין, בסוף מגיע לנמשל כבהמות מדמו. בסוף הוא נהיה רחמון ניצן כמו בהמה. בהמה? יש כל מיני עבירות, אני לא הולך עכשיו להביא לכם את הכל, אבל מי שיסתכל בספר הגלגולים של הארי הקדוש, ימצא שם כל מיני דברים, בני אדם מתגלגלים באבן, בני אדם מתגלגלים בכלב, כל המספר לשון הרע, אומרת הגמרא, מתגלגל בכלבים, יש שם כל מיני דברים שבן אדם מתגלגלים, כל מיני סוגי עוונות שיש, כתוב בחז"ל, מי שבא לשתי, שאומרת הגמרא, מתגלגל בחמור, יש כל מיני דברים, יש תלויים שם כל מיני דברים, לא ניכנס לכל העניין הזה, כתוב שאחד שמוכר נבלות וטרפות, מתגלגל בתוך אלים, וכל פעם שהאלים זזים, אז הוא חוטף מכות מכל הצדדים, וזה התיקון שלו, המכות האלה, מי ששופך דמים, מתגלגל במים, כותב הארי הקדוש, מי שאומרים חז"ל, עוד כמה דברים, אדם שרחמנא ליצלן, חטא בבהמות, כתוב בחז"ל, מתגלגל בעטלפים, ומי שמתגלגל בזכר, אז הוא מתגלגל בדברים אחרים. בקיצור, יש שם מלא רשימה של דברים, של גלגולים, שאנשים מתגלגלים. אז כשבן אדם לא גומר לתקן את עצמו בחיי חיותו, אז הוא מתגלגל אחר כך בבעלי חיים, רחמנא ליצלן. אבל צריך לדעת שבבעלי חיים יש כל מיני רובדים. יש בעלי חיים שהם כשרים, הם עולים על המזבח. אם אדם מתגלגל בתור או ביונה, היא יכולה לעלות על המזבח, ושם תהיה הכפרה שלה. אם אדם מתגלגל בכבש או בעז, או מתגלגל בשור או, בעגל, כל אחד מהם מהווה תקנה. אומר הארי הקדוש דבר פלא, אומר דע לך, שכאשר אדם חטא ומביא קורבן לכפרתו, אדם חטא ומביא קורבן לכפרתו, האדם הזה קוראים לו שלמה, ושלמה חטא. הכבש שעכשיו הוא קנה ומביא אותו לקורבן, הכבש הזה נמצא בו נשמה של דוד. דוד נמצא שם בפנים. דוד חטא באיזה אבון מסוים, והאבון שהוא חטא בו, הוא נמצא בתור הכבש הזה. עכשיו קנה אותו שלמה, מביא אותו עכשיו לבית המקדש, והוא הולך לשחוט אותו, הולך לשחוט את הקורבן הזה. שהוא הולך לשחוט את הקורבן הזה, בתוך הקורבן הזה, נמצאת נשמה של דוד שירדה לפה לתיקון על עבירה שהיא עשתה, והיא נמצאת כאן בתוכו. אומר הארי הקדוש, עכשיו כשבא שלמה מביא את הקורבן הזה, ומסתכל מה עושים לקורבן, כמו שאומר הרמב"ן, ששוחטים אותו ומוסים את דמו, ופושטים את אורו ושמים את איבריו על גבי המזבח, אדם שעושה את זה ומתעורר לתשובה, התיקון תשובה של הבן אדם שראה מה עושים לכבש, שעושה תשובה לעבירה הזאת, מתקן בדרך אגב גם את הנשמה של דוד שהייתה בתוך הכבש. למה? כי על ידי זה שבן אדם התעלה ברוחניות, אדם עשה תשובה וקיבל לרוח תשובה וחזר בתשובה שלמה, אז גם הנשמה שהייתה עכשיו בתוך הכבש, הנשמה הזאת גם היא מתקנת. אז יש את התיקון גם לבן אדם שהביא את הקורבן, ויש כאן גם תיקון למה? לבן אדם שהיה בתוך הקורבן. אז זה תיקון של שניים. אם אלה הדברים, אומר עכשיו, הארי הקדוש עכשיו, בוא תראה מה כתוב כאן בפסוק. אמר הקדוש ברוך הוא למוישה רבינו, דבר אל בני ישראל. דבר ראשון, תדבר אל בני ישראל. אבל דבר שני, תדבר לבעלי חיים. ואמרת עליהם, מה תדבר אליהם? למי צריך לדבר אליהם? אל מי? אל בעלי החיים שלשם אמורים להתגלגל בני אדם. ומה תגיד להם? אדם, כי יקריב מכם קורבן להשם. מה זה? מה פירוש דבר? אדם שמקריב קורבן מכם, אל מי הוא מדבר? מי זה מכם? מהבעלי חיים שמשה רבינו מדבר, ואומר, אדם כי יקריב מכם קורבן, תדעו לכם שהקורבן הזה, שיבוא או מבקר, או מצון, או מבהמה, מכל דבר, הנשמה שנמצאת בו גם היא מתוקנת. לכן אומרים לבן אדם, תדע לך שאתה מקריב קורבן, ובתוך הקורבן הזה ישנה נשמה של מישהו שירד לעולם הזה ונמצא בתוך בהמה כדי לתקן אותו, אתה מביא את הקורבן הזה והנשמה שלו נמצאת בתוך תור או בתוך יונה, ברגע שאתה מסתכל על הרהור התשובה הזה, ואתה רואה מה שעושים ליונה, אתה רואה מה שעושים לבהמה, אתה מקבל הרהור תשובה, בהרהור תשובה שאתה מקבל, אתה מתקן גם את הנשמה שנמצאת בתוך הקורבן עצמו. אלה הדברים שאמר הארי הקדוש. טוב, למדנו מכאן יסוד נפלא, ומהיסוד הנפלא הזה אני רוצה בעזרת השם ללכת לענייני הפסח. כדי לסכם את מה שאמרנו עד עכשיו, ניקח את הרמב"ן ואת החינוך. אדם חייב לצייר בעצמו. אדם שמצייר בעצמו, הציור יוצר לבן אדם את האפשרות לחזור בתשובה שלמה, כדי זה שהוא מדמיין שמה שעושים לבהמה היו אמורים לעשות לו, אותו דבר אתה עושה גם כאן. בוא נקרא פסוק בפרשת כי תבוא, אומרת התורה. וידבר משה והכהנים הלוויים אל כל ישראל אמור, אסקט ושמע ישראל היום הזה נהיית לעם להשם אלוקיך, ושמע בכל השם אלוקיך ועשית מצוותיו ואת חוקותיו אשר אנוכי מצווך היום. אומר הספורנו, אסקט, צייר במחשבותיך, ושמע והתבונן, ושמע בכל השם אלוקיך, וכשתייר זה ותבין, תשמע בקולו בלי ספק. אומר לנו רבנו עובדיה ספורנו, דע לך, אם אתה רוצה לדעת להתחזק בעבודת השם, כל הזמן תצייר מול העיניים שלך ציורים. הציור יעזור לאדם להתגבר ולשמע בקולו של הקדוש ברוך הוא. זה מה שכותב לנו כאן רבנו עובדיה ספורנו בפרשת כי תבוא. לאחר היסוד הנפלא הזה של רבנו עובדיה ספורנו, אני רוצה להגיע לדברי הסבא מקלם. אם אתם רוצים לראות את הדברים בדברי הסבא מקלם ולא בתוך הספר חוכמה ומוסר חלק א' מאמר כ"ח, תוכלו לראות את זה בספר ברוך יומרו על ויקרו המאמר הראשון. אבל היות והוא כבר כותב שם, אני רוצה לדבר על משהו אחר. אבל את הבסיס אני רוצה לקחת ממנו. הסבא מקלם כותב מכתב שההפרש בין צדיק לבין רשע הוא כוח הציור. אין הבדל בין צדיק לרשע. ההפרש בינו זה כוח הציור, זה ההבדל. כותב הסבא מקלם, חזק חזק אחי בכוח הציור וטוב יהיה לך סלע. תתחזק בכוח הציור ויהיה לך טוב סלע. אומר הסבא מקלם, אין הבדל בין צדיק לרשע. צדיק ורשע שניהם מאמינים בקדוש ברוך הוא. אלא מה? הצדיק כל דבר מצייר בהמשך, והרשע חי את מה? חי את הרגע. אכול ושתה כי מחר נמות. אומר, עזוב עכשיו, בוא נאכל, בוא נראה אחר כך מה יהיה. הדבר המרכזי, הוא חי את מה? הוא חי את העכשיו, על זה הוא חי. העכשיו, לא מעניין אותו מה יהיה לה. הצדיק מצייר את ההמשך, הוא כל הזמן מצייר מה עתיד להיות בהמשך. אלה הדברים. מה הפירוש של הדברים? כותבים, אני אגיד לכם מה כותב הסבא מקלם, אמר קוף סמר ג' והנה השכל כמו מלך ומשנה הוא הציור. כך הוא מבין. מה פירוש הדבר? התפקיד של המשנה למלך זה להוציא את ההנחיות של המלך ולהוריד אותה לעם. המשנה למלך הוא האיש הקשר שבין העם למלך. השכל הוא המלך, אבל הרגש שולט באדם. הוא שולט במילה, במידות, ברצונות ומאוויים ובדחפים שלו. איך ישלוט בהם המלך? אדם משנה למלך. איך? בכוח הציור. אתה מצייר דברים, זה מונע ממך. רבותיי, לא בני אדם פשוטים כמונו מצליחים להשתמש בכוח הציור. תנאים ואמוראים השתמשו בכוח הציור. איפה מצאנו? המשנה באבות, פרק ב' משנה א', הסתכל בשלושה דברים, ואין אתה בא לידי עבירה. דם הלמעלה ממך, עין רואה ואוזן שומעת, וכל מעשיך בספר נכתבים. מה אומר לנו כאן, התנא? תדע לך, אם אדם יצייר לעצמו שכל פעולה שהוא עושה, רואים אותו, אם אדם, שכל דיבור שהוא אומר, שומעים אותו, הוא יתנהג לגמרי אחרת. אם אדם יודע שיש מצלמות בשטח, אז הוא עושה אחרת לגמרי. אדם לא רואה מצלמות, הוא מתנהג אחרת לגמרי. אלה הדברים שאומר לנו התנא. ולכן מה? אם אתה רוצה כל הזמן, אתה הולך לעשות פעולה, הנה מצלמים אותי, הנה רואים אותי. כל פעולה שאתה עושה, תחשוב ככה. שתחשוב ככה, הכל ייראה אצלך אחרת. בא בעקבות המשנה הזאת הרמו, ומביא מוירי נבוכים, רמב"ם במוירי נבוכים. בסעיף הראשון ברמו בשולחן ערוך הוא כותב, שיוויתי השם לנגדי תמיד, הוא כלל גדול בתורה, ובמעלות הצדיקים אשר הולכים לפני השם, כי אין ישיבת האדם ותנועותיו ועסקיו הוא לבדו בביתו, כי ישיבתו ותנועותיו ועסקיו שהוא לפני מלך גדול. ולא דיבורו והרחבת פיו כרצונו, והוא עם אנשי ביתו וקרוביו, כדיבורו במושב המלך, כל שכן, שישים האדם אל ליבו שהמלך הגדול, אשר מלוא כל הארץ כבודו, עומד עליו ורואה במעשיו, כמו שנאמר, אם יסתר איש במסתרים, ואני לא אראנו נאום השם, מיד יגיע אליו העירה והכנעה בפחד השם יתברך, ובושתו ממנו. כך כותב הרמב״ם במוירי נבוכים, הרמ"א מביא את זה בסעיף הראשון בשולחן ערוך. רבותיי, אותו דבר בפרק שלאחר מכן, פרקי אבות. פרק ג' משנה א', הקוויה בן מהללל אומר, הסתכל בשלושה דברים, ואין אתה בא לידי עבירה. דע מאין באת ולאן אתה הולך, ולפני מי אתה עתין דין דין וחשבון. צריך לדעת שיש כאלה שהם מאוד מפחדים מהמשנה הזאת. אמר לי פעם הרב שטיימן, שני תנאים אמרו אותו משנה. משנה אחת מאוד משמחת ומשנה מאוד מדכאת. יש משנה נקראת, הקוויה בן מהללל אומר. אתה שומע את המשנה הזאת, אתה שומע את הטריקת דלת של האמבולנס. טרח, טרח. נכון? וזה האמבולנס נוסע וכולם מתחילים ללכת. זה הקוויה בן מהללל. איך שמישהו מתחיל להגיד, הקוויה בן מהללל אומר, אומר ככה, אתה כולך נכנס לעמדת הגנה. יש תנא שאמר ממרא, וכולם שמחים. רבי חנניה בן הקשיא אומר, כמה השם הזה משמח אנשים. כמה הוא משמח, אתה רק שומע את השם שלו, כולם מתעוררים. הם שמחים, אורך השם הולכים הביתה, נגמרה שעה וחצי, שמחים, רעננים, אותו שני ממרות במשנה, אותו דבר, זה משמח, זה מכניס אותך לאווירה של רצינות. פירוש דבר, אל תתייחס למשנה הזאת כבא להפחיד אותך. הקוי מעלל אומר, תשמע, אתה הולך לפני מלך מלכי המלכים, אתה לא הולך לשופטי ההפיכה השלטונית. אני לא מדבר על זה, אתה הולך ואתה הולך, אתה מדבר לפני מלך מלכי המלכים, זה הקדוש ברוך הוא. אתה יודע מי אתה? אתה שבאת מהטיפה סרוחה ואתה הולך לתוך הבור, אתה יודע לאיפה תגיע? תגיע למלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, אבא שלך שבשמיים. שם אתה לא יכול למכור שום דבר. שם אתה לא יכול להגיד אין כלום כי לא היה כלום. אין דבר כזה. שם מביאים לך דיסקונקי ואומרים מה אמרת אין כלום. הרבי המלאך תביא לו חבדיין חשבן, תציל לו הפתק. מכניסים בתוכו כזה ג'יגה קטן, בבקשה פליי, בבקשה. ונמצאים שם כל המשפחה שלך, כולם נמצאים שם, כל הרבים שלך. בית משפט זה שם גדול, דרך השם, הכל נמצא שם. נו, אתה לא יכול להגיד שום דבר. אתה הולך לפני מלך מלכי המלוכים. אם היית הולך למלך בשר ודם, ימי, היום אין מלכים, כולם זה בובות. וצ'רלס וכל אלה, זה כל שטויות דרך. זה מלך, שהיה פעם מלך, מה שנקרא, שכולם רעדו ממנו. אתה הולך לפני מלך מלכי המלוכים הקדוש ברוך הוא, אתה יודע לאיפה אתה הולך להתרומם? אתה יודע למי אתה הולך להיפגש? יש לך מושג, לא בגלל הפחד. אני הולך אל המלך, אני הולך להיפגש אל מלך מלכי המלוכים. זה המעלה. אז תסתכל, אומר, מאין באת, תראה איזה כלום אתה, ותראה לאיפה אתה הולך. בדרך כלל, אדם מגיע למעלה, צריך להיות בן אדם, הוא מעלה. לא! באת משם ואתה יכול להגיע לפסגה לפני מלך מלכי המלוכים הקדוש ברוך הוא. למדנו מכאן שאדם צריך לקחת חשבון ולעשות חשבון בכל דבר שהוא עושה, ואם אדם יצייר לעצמו, יצייר לעצמו הכל, כל דבר מול העיניים, עצם הציור הזה מביא את האדם לחשיבה אחרת. ציור, אומר הסבא מקלם, חזק בזה הכי מאוד, ויהיה לך טוב סלע. זה טוב לכל אחד לצייר לעצמו דברים. אני זוכר, סיפרו לי שהרב שטיין, זכר צדיק לברכה, לקחו אותו לאירוסין, של אחד המקורבים שלו עשה אירוסין בליל ל"ג בעומר. ליל ל"ג בעומר. טוב, כמובן, גמרו את ספירת העומר, גמרו, השעה 9, משהו 9:30, הרב שטיין, זכר צדיק לברכה, הלך להגיד מזל טוב. אז הנהג רצה לנצל את האירוע שהוא לקח לרב שטיין, אז מה הוא עשה? רצה להעביר אותו ליד איזה מדורה, ככה שיש מצב כזה, אפשר, יודע, הומון למעלה, עם 7,000 צמיגים, ברוך השם, וקרטונים, משהו גדול כזה, עם מלא בנזין. בקיצור, עבר עם האוטו שם, והגיע לשם, יש שם מדורה גדולה, והוא אומר לרב שטיין, הרב, תראה איזה מדורה. הרב שטיין אמר מילה אחת, אחד ב-60 מגהנם. אחד מ-60 בגהנום. זהו. לא, אתה אומר, וואו, איזה מדורה, איזה יופי. הוא ראה מדורה, מבחינתו, זה אחד ב-60 מגהנום. אין לו שום דבר. כל דבר הוא מצייר על המקום. כל דבר נמצא על המקום. אספר לכם סיפור. הייתי אצל הרב שטיין פעם בערב ראשונה. הרב שטיין ישב עם מחזור. ישב עם מחזור ולמד. מתוך המחזור, פירוש הגרו, למד מהמחזור, לא יודע מה, איזה ספרים היה לו שם. הוא הגיע לנתן את תוקף קדושת היום. שם זה היה פתוח. נתן את תוקף קדושת היום. ויש שם בקטע, אחרי זה, אחרי שאומרים, ואתה הוא מלך אל חי וקיים, כתוב שם, אם קיצבו לשנסכו, יש שם רשימה שלמה. ואחרי זה יש קטע, אדם, יסודו מאפר, וסופו לאפר, בנפשו יביא לחמו, משול כחרס הנשבר, כחציר יבש, וכציץ נובל, כצל עובר, וכענן קלה, וכרוח נושבת, וכאבק פורח, וכחלום יעוף. הרב שמע מסתכל, אומר לי, בוא, אולי תגיד לי, למה צריכים כל כך הרבה דוגמאות? אתה רוצה להגיד שאדם מסיים פה את התגיד, תגיד פשוט מאוד, אדם יסודו מאפר וסופו לאפר, וזהו, זה נגמר, תראה מה אומרים לך. כחרס הנשבע, כחציר יבש, כציץ נובל, כצל עובר, וכענן קלה, וכרוח נושבת, וכעבר פורח, וכחלום יעוף. מה זה? הוא אמר לי הרב שטיין, אם תכתוב רק חלום יעוף, יש אחד להגיד, בחיים לא חלמתי. קרנישים כחולם, גורניש, ככה אמר לי. קרנישים כחולם, אתה לא יודע מה זה, חלום יעוף. הפעם לא חלמתי. כל פרק הרויה בברוכס, ראיתי גמל, ראיתי חמור, ראיתי פיל, ראיתי את חמותי, כל החלומות האלה, אבל לא רלוונטי, אני לא חולם אף פעם שום דבר. למה אני לא חולם? אני לא יושן הרבה, כמו שאחד בא, ואיזה אדמור אמר לו, רבי, אבא שלי בא אליי כל לילה בחלום, אמרתי, שן פחות, הוא יבוא פחות. הוא סבר. אומר, אני לא חולם שום דבר, ולא היה שום דבר, אז מילה, הכל בסדר גמור. יפה. אחד אתה אומר לו, רוח נושבת. הוא אומר, הלוואי ואני יודע מה זה רוח נושבת. אני כל פעם מחפש אוויר. הוא לא יודע מה זה רוח נושבת. הוא אומר, אני לא בשוויץ, אז מאיפה יש רוח נושבת? ואחד, אין לו אבק פורח, הוא אומר, אנחנו סוגרים מטריסים, שלא ייכנס אבק, כי אני סובג מאלרגיה. הוא לא יודע מה זה אבק, הוא לא יודע מה זה חציר. וכל אחד, באו אנשם, בוא תראה, אבא, תרשום לך את כל הדוגמאות. אולי זה יתעורר מחציר. והוא יתעורר מאבק, וזה יתפרר מחול, וזה יתפרר, כל אחד במה שהוא יתעורר, כי אתה צריך לתת דוגמאות לכל אחד במה להתעורר. רבותיי, אומר לנו הרבנו עובדיה ספורנו, תצייר בעצמך, זה יעזור לך לשמוע בקולו של הקדוש ברוך הוא. אם אלה הדברים, בוא נלמד בסבתא רעיון יפהפה של הסבא, של רבי ישראל צלנטר. רבי ישראל צלנטר נמצא באור ישראל פרק חבב, גמרא מפורסמת מאוד, ואני רוצה ברשותכם, ללמוד את הדברים האלה שכתובים כאן. רבותיי, הגמרא במסכת ברכות דף י"ח מספרת, תניא מעשה בחסיד אחד, שנתן דינר לעני בערב ראש השנה בשני בצורת, וקניתתו אשתו, והלך ולן בבית הקברות. בואו נעצור כאן. מעשה בחסיד אחד, כותבים כל המפרשים, שהחסיד המדובר כאן קוראים לו רבי יהודה ברבי לוי. זה השם שלו, רבי יהודה ברבי לוי. כך מופיעים רוב המפרשים. שנתן דינר לעני בערב ראש השנה בשני בצורת. רבותיי, כל אחד שואל את עצמו, מה זה משנה לי אם זה בערב ראש השנה, בערב ט"ו בשבט או בערב פורים? הוא נתן דינר לעני בשני בצורת. דינר זה הרבה כסף. והוא נתן את הדינר לעני, והגמרא מציינת שהוא נתן את הדינר לעני בערב ראש השנה בשני בצורת. למה זה? מה אתה צריך את כל הפרטים האלה? למה זה הפרטים האלה מיועדים? מה מונח כאן? כדי להבין את הדברים, בוא נקרא את המשך הסיפור. והקניתתו אשתו, הוא נתן את הדינר לעני, והאישה הקניתה אותו. דבר ראשון, זה היה רק בימי הגמרא. בדורות שלנו, זה לא נמצא, ברוך השם. בזמן הגמרא, היו נשים שהקניתו את בעליהן, ברוך השם, הדור שלנו, ברוך השם, נשים טובות. בכל אופן, מה זה פירוש הדבר? הקניתתו אשתו. מה זה הקניתתו אשתו? איך אתם הבנתם מה זה הקניתתו אשתו? הרגיזה אותו, נכון? יפה מאוד. בוא נלמד גמרא במסכת שבת. הגמרא במסכת שבת אומרת ככה. לעולם יהיה אדם ענוותן כהלל ואל יהיה קפדן כשמאי. מעשה בשני בני אדם שהמירו זה את זה. התערבו. עשו התערבות אחד עם השני. אמרו, כל מי שילך ויקנית את הלל ייטול 400 זוז. כל מי שיצליח להרגיז את הלל הזקן, נשיא ישראל, יקבל 400 זוז. טוב, אמר אחד מהם, אני אלך ואקניתנו. תן לי, אומר, אני אצליח, ברוך השם. הלך לעבר פתח ביתו ואמר, מי כאן הלל, מי כאן הלל? הולך לבית שלו וצועק בזלזול, לא איפה נשיא ישראל גר. מי כאן הלל, מי כאן הלל, בזלזול כזה. יפה מאוד. נו, באותו רגע שהוא אמר, מי כאן הלל, הלל היה במקלחת, והלל יוצא החוצה. רבותיי, מקלחת של הפעם זה לא מקלחת של היום. סתם לעדכן אתכם. המקלחת של היום, אתה נכנס לטוש, פותח את הברז, סובב ימינה, שמאלה, נכון? יותר חזק, יותר חלש. פריץ חזק, פריץ מפוזר. ברוך השם, כל אופציה אפשרית. ברוך השם, בסייעת הדשמיה. פעם התרחצו, כמו שאנחנו התרחצנו לפני 60 שנה. הביאו פיילה עם מים חמים, ופיילה עם מים קרים, והרבבת זה על זה, רחצת את הראש עם סינטבון, נכון? זה גם נגד קסקסים וגם נגד שערות. עשית את שניהם, לא היה סינטבון קונדישנר. לא היה לא קונדישנר, לא היה כל המכשירים המשוכללים שיש היום, ברוך השם, מביא לך נגד קסקסים, וזה נגד שערות יבשות, וזה נגד רטובות, ברוך השם, מביאים לך כל מיני שמות, ברוך השם, נקה 7, נקה 8, את בלשונדרס, ברוך השם, מביאים מפוצצים משהו, מאנגליה, ברוך השם. ושהפעם היה, שרנו סבון, שמנו, והכל בסדר, קצת מפה, קצת משום, צ'יק שק, עשית, ויצאת החוצה. הלל הזקן, אתה מדבר איתי תקופת, הלל הזקן, כך עושו הילד, בזמן שבסמי קדוש היוקאיום, היה כורך מצו מורו ואוכלם ביחד, הלל הזוקן. הלל הזוקן הזה, בא דופק אחד, הוציא אותו מהמקלחת. ברשותך, יש לי שאלה. מה, כן, מה השאלה? למה הראשים של הבבליים סגלגלות? הגויסה שיילה. יום שישי אחרי צהריים. חשבתי, יש לו שאלה, בעירוב חסרות, עירוב תחומין, משהו, ערב שבת, דחוף, דחוף. איך השאלה? מוציאים אותו מהאמבטיה. חשבתי, איזה ניתוח, לב פתוח, משהו של הדעת. איך עוד? עכשיו מדבר, הראש שלהם, למה הוא סגלגל? מה אמר לו? בני! שאלה גדולה שאלת בן פורת יוסף, איזה צדיק. במקום להגיד לו, אל תבלבל המוח, תבוא מוצאי שבת. לא, שאלה גדולה שאלת, אתה יודע למה? מפני שאין להם חיות פיקחות, המילדות שלהם לא, לא מיד המומחיות, יפה מאוד. טוב, הולך, הלל חוזר למקלחת, חוזר למקלחת, תתקלח, מגיע היוקל הזה בחזרה. חיכה רבע שעה, כמה זמן שלוקח, עד שאתה מוריד, בקיצור, חוזר בחזרה. מי כאן הילה, דחוף עכשיו. מה קרה עכשיו? יש לו שאלה מאוד. למה העיניים של התרמודים, למה הם טרוטות? תרמודים, עד שיחלו רק להיות תרמודויים, מה שהגמורה מביאה שם, במאי חנוכה. לא, תרמודים. אומר בני שדרים בין החולות. כשנכנס להם הרבה חול, לכן העיניים שלהם טרוטות. בסדר גמור. פעם שישית הוא בא, מי כאן הילה, מי כאן הילה. נפלא ביותר. אומר לו, מה אתה רוצה? רציתי לשאול, כבוד הרב, למה רגליים של האפריקנים רחבות? אמרו השם, הגויסה שיילה ערב שבת בזמן השמושס. למה רגליים שהם שיעור בטבע? למה רגליים של האפריקאים רחבות? זה מאוד חשוב, בשעה 2 אחרי צהריים ביום שישי. למה רגליים של רחבות? שאלה גדולה שאלת. הם גרים במביצי המים, ברוך השם. הם גרים שם, הם יכולים לראות כמו ברווזים. בראבו. יופי, שאלה יפה. מה הוא עונה לו אחר כך, אחרי שהוא שומע את כל זה? אמר לו, אתה הוא הלל שקוראים אותו נשיא ישראל? אמר לו, כן. שלא ירבו כמותך בישראל. מה קרה? אומר לו, מה קרה? אמר לו, הווה זהיר ברוחך, כדאי הוא הלל שתאבד על ידו 400 זוז ועוד 400 זוז, והלל לא יקפיד. למדנו מכאן שמה זה הלשון מקנית? מה זה? רצה להוציא אותו מהשלווה. מעשה בחסיד אחד שהיא קניתתו אשתו. הצבנה אותו, ברוך השם. נו, היא קניתתו אשתו, וקניתתו אשתו, וכנראה שהוא הוקנת. הנה, לא הוקנת, הוא כן הוקנת. הוקנת, הוא חזר הביתה, והוא ראה שהקבלת פנים של אשתו לא כל כך נחמדה, בית אמרה לו, לשנה טובה. תיכתב, תיכתם, ככה, חזק. בקיצור, הוא הבין שזה לא ייגמר טוב. גמר את הסעודה, אמר שנהיה לראש ולא לזנב, ועזב את הבית. עזב את הבית. איפה הלך לישון? בבית קברות. לא פחות ולא יותר, בבית קברות הלך לישון. השם ירחם. רי שטה סימנה לכולה שלטה. לכן אסור לישון בראש השנה, ואסור לחוס בראש השנה. ומי יושן בבית קברות? מלא תגיד לי, אני יודע, חברון, מערת המכפלה, קבר רחל, רבי שמעון בר יוחאי, אומן. שם בית קברות, קונבנציונלי, הולך לישון בבית קברות. איפה לישון בבית קברות? על המשטח של הטהרה. שם אתה שוכב, שעה, שקט, ברוך השם, שקט, הכל בסדר. נשכב שם, ישן, טוב. האם זה קרה בלילה הראשון, או זה קרה בלילה הראשיני? על פי כמדומני, הגאון מוילנה אומר שכל הסיפור שמסופר בגמרא זה בלילה השני, לא בלילה הראשון. ישן שם, בלילה הוא שמע שני רוחות שמספרות זו עם זו. שם זה לדעת, לישון בבית קברות זה לא דבר סימפטי, גם אם זה בט"ו בשבט, זה לא דווקא בראש השנה. סתם, לא דבר סימפטי, סתם, בית קברות, לישון שם, זה לא מקום נחמד לישון. אבל יש כאלה שרוצים לעשות תירורי תשובה, עושים את זה. שמעתי פעם על הרב יעקב גלינסקי, זכר צדיק לברכה, שהוא החליט פעם לעשות תשובה כדי בית, ככה משהו שירטיט אותו. אז הוא הלך, קיבל על עצמו, ללכת לישון לילה אחד בבית קברות. אני מדבר אתכם בשמה, בנוברדו. קיצר התלבש כמו שצריך בנוברדו, 30 מתחת לאפס, לבש כובע כזה של פוטין, אתם יודעים, כזה, עם צמר, עם כפפות, עם אוזניות, והלך לבית קברות. נו, הוא נכנס בין החרכים של השער, הגיע לחדר טהרה, פותח לדעת את הדלת, הוא פותח לאט את הדלת, חושך על התא, זה לא היום חשמל אתה מדליק, חושך מוחלט, פותח לאט את הדלת, עם האור של השמש שנכנס של הירח, נכנסת מהחלון, הוא רואה מישהו שוכב שם. כנראה הביאו מישהו לטיפול למחר, שם אותו שם, לא צריך מקרר, בין כל 30 מתחת לאפס. שם אותו שמה, הניח אותו שמה. טוב, הוא פותח את הדלת, ואיך שהוא פותח את הדלת, הוא רואה שמשהו זז. הוא רואה משהו זז, תראה את הדלת וברח. כל עוד רוחו בו, אמר, אולי ירתי את השטן, ועכשיו ירוץ אחריי. בקיצור, סגר את הדלת, איך שהוא בורח, איזה 10 מטר, הוא שומע שפותחים את הדלת, הוא אומר, זהו, אחריי. הוא אחריי. ברח מהר בין השערים, הגיע לישיבה, כולו בקושי, קוצר נשימה. וואו, ברח מהידיים של מלאך המוות. פשוט, היה בטוח, הוא בא להרוג אותו, ברוך השם, ניצל. הוא אמר וידוי, ואבינו מלכנו, ודם ספרדי הכינים, וחתנו אבינו פשנו. אמר, כל מה שיש, חזר בתשובה שלמה. בבוקר הוא מספר לחברותה שלו, רב גרשון ליבמן, אני חושב שהוא היה ראש ישיבת של אקסל בנד, אם אני לא טועה. רב גרשון ליבמן, צדיק גדול היה, גם כמינוברדו. אז הוא בא אליו ואומר לו, רבי ינקלה, למה אתה נראה כל כך עיוור? אומר, אל תשאל מה היה לי הלילה. אומר, מה קרה? אומר, רציתי לעשות ככה תשובה כמו שצריך, רציתי לישון בחדר טהרה, פתחתי את הדלת. הקטה שעזה, מלאך המוות היה שם, איזה נס ברחתי ממנו, כמעט תפס אותי. אמר לו גרשון ליבמן, פעם הבאה שאתה הולך, תתאם איתי. אומר, זה אני הייתי שם. איך נבלתי? חשבתי שבא מלאך המוות לקחת אותי. פעם הבאה שאתה הולך, תתאם איתי. נו, יפה אומרת הגמרא. מעשה בחסיד הלך לישון בבית קברות. היה פעם סיפור כזה, שאחד בא לבית קברות, צריך ללכת מצד לצד, בלילה, כולו רעד מפחד. הוא אומר, בלילה אני אעבור לבית קברות? הוא לא רע, אומר, לא יכול לבוא. עמד שם, לבוא, לא לבוא, הוא צריך לעבור אבל, צריך להגיע לצד השני. פתאום בא אחד, אומר לו, כן, אדוני, מה אתה מחפש? אומר, אני צריך לעבור פה את הבית קברות, ואומר, אני פחד פחד מוות. אומר, בוא, בוא איתי, אל תפחד. הולכים, הולכים, הולכים איזה קילומטר, מגיעים לצד השני, אומר, תגיד, כאן רצית, אומר, כן, אבל תגיד לי, איך אתה לא מפחד? הוא שואל אותו. אני אגיד לך, האמת, כשהייתי בן אדם, גם אני פחדתי. פירוש הדבר, זה הסיפור. מעשה בחסיד אחד, שהקניתתו אשתו בערב ראש השנה בשני בצורת. יפה מאוד. מה מספר אתנו הגמרא? השנים אין בהם פרוטה לפורטה, אנשים רעבים, אין מה לאכול, מצב כל כך קשה, אין מה לאכול. נו, אין מה לאכול, מה עושים? בקיצור, הולכים דופקים אצל רבי יהודה ברבי לוי, דופקים בדלת. כבוד הרב, אני צריך לאכול. אין לי 5 ילדים בבית, אין מה לאכול. אומר רבי יהודה ברבי לוי, אין לי מה לעזור לך. נשאר לי דינר אחד, והדינר הזה מיועד, עשרת ימי תשובה, מועד ליום כיפר, סעודה מפסקת, סעודה אחרי זה, אני צריך אותו גם לסוקסטר לעשות ארבע מינים, אני לא יכול, אני לא יכול לצאת לך, אין לי מה לצאת לך. אמר לו אותו אני, ולכן הגמרא מציינת, מייסה, מייסה, בחוסי דחוד, שבא אליו לחד, אני בערב ראש השנה בשני בצורת, אמר לו אני לרבי יהודה ברבי לוי, אתה חסיד אתה? אתה לא יודע מה שכתוב בגמרא שמזונוי סוף של אודום, קצובים לוי, מראש השונה ועד ראש השונה? מה, אתה לא יודע שבעזרת השם עוד יומיים יש תקציב חדש? בעזרת השם אחרי שם ראש שנה? איך אמר מרן רבי חיים קניאסקי? יחיינו מיומיים, בשני ימים של ראש השנה, שם צריך לעבוד על פרנסה, שם צריך לבקש. ביום השלישי ונחיה לפונור, מה שאתה עובד בשתי ימים האלה, אתה מבקש פרנסה, מבקש מהקדוש ברוך הוא, זה נענה. מה אתה דואג עכשיו לפרנסה של יום כיפר? מה אתה דואג לסעודה מפסקת? מה אתה דואג לארבע מינים? זה עכשיו, נשאר לך דינר, תן אותו לעני. קיבר החוסית, קיבל את הדברי תוכחה, ומה הוא עשה? הלך. ומה עשה? עלה לסליק למעלה, הוציא את הדינר ונתן לעני. בא אשתו הרבנית, שליטה, ואמרה לה, אמרה לו, מה עשית? נתתי את הדינר. מה? נתת את הדינר? לעני? מה תאכל בצום גדליה? מה תאכל בסעודה מפסקת? מה נתת לו? אתה תעמוד באיצקוביץ' תבקש. אני לא תבקש. אתה תעמוד פה בכנסת הגדול תבקש. אני לא צפת. לא צפת. רבי יהודה אמרים, לא יהיה, אני עצום כדול כולם, מה שמסופר בגמרא. רבותיי, הלך רבי יהודה בילוי וישן בבית הקברות. אומר המהרש"ו, אולן בבית הקברות היה ביום השני, היום השני של ראש שונה, זה היה. הוא שמע שני רוחות מספרות זו עם זו. מה אומרת אחת לשנייה? בואי ונשוט לעולם ונשמע מאחורי הפרגוד, מה הפורענות באה לעולם. בוא בבקשה נטייל ונראה מה הפורענות באה לעולם, בוא נראה מה קורה. אמרה לה חברתי, אינני יכולה, אני לא יכולה. למה? שאני קבורה במחצלת של קנים. מחצלת של קנים זה לא פשטן. פשטן, הגוף נרכב מהר, וכל זמן שהגוף לא נרכב, הנשמה לא יכולה לצאת, כי היא מחוברת לגוף. הנשמה, ככל הגוף, ככל שהוא נרכב יותר מהר, ככה יש לו פחות חיבור, ככה הוא מגיע לתיקון של חטא אדם הראשון, כי עפר אתה, ולעפרת שוב, שמו אותה מחצלת של קנים, הגוף שלה עדיין לא נרכב, היא לא יכולה לצאת. אמרה לה, מה אני יכולה לעשות? אני קבורה במחצלת של קנים, לא יוכל לצאת. אלא לכי את, תשוטטי בעולם, ותחזרי ותאמרי לי. אומר כמדומני הגאון מווילנה, לכן מוכח שזה היה ביום השני, ולא ביום הראשון. כי ביום הראשון בחצות לילה, עוד אין שום דבר, עדיין לא מתחילים לדון. מתי מתחילים לדון? מתי מתחילים הדיונים? רק בנס החמה של היום הראשון. אז לא יכול להיות שישמע רוחות שמספרות. אומרת הגמרא, היא הלכה והסתובבה, וכשהסתובבה היא חוזרת לחברה שלה ואומרת, נו, מה כל שמעת? שמעתי, אומרת, שכל הזורע ברבייה ראשונה ברד מלכה אותו. כל אחד שזורע ברבייה ראשונה ברד מלכה אותו. הלך הוא וזרע ברבייה שנייה, של כל העולם כולו לקה ושלו לא לקה. הוא נשאר בבית מדרש עד חנוכה, כולם שאלו אותו, רבי יהודה, מה קרה? קיבלתי על עצמי, אני עד חנוכה יושב ולומד, אחרי חנוכה אנחנו בעזרת השם נלך לעבוד. יעדך, כולם זרעו בהתחלה, בא מכת ברד, הוריד את כל היבולים. הוא, נשאר לו כל היבולים שם, הכל צמח ברוך השם, מה זה צמח? היחידי, מכל הסביבה כולה, היחידי שהיה לו יבולים זה רק הוא. אומר הרב מתתיהו סלמון, שליטה, שהקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה מן השמיים. כותב הרב מתתיהו סלמון, אמר הקדוש ברוך הוא, אתה נתת את הדינר האחרון שהיה לך בבית, אני אשלם לך. אני רק מוריד מנה אחת של גשם בעונה הזאת על העולם. והמנה הזאת תרד אצלך. למה? אתה נתת את המנה היחידה שהייתה לך, אתן לך את מנת גשם היחידה שהייתה לך, במידה כנגד מידה. אלה הדברים שכותב הרב מתתיהו סלמון. אומרת הגמרא, וכך היה, של כל העולם כולו לקה ושלו לא לקה. יפה מאוד. שנה אחרי זה, הגיע עוד פעם ראש השנה, הוא כבר לא הקנית אותו אשתו. הוא לקה, ברוך השם, מיטה מתקפלת וטרמוס. וברוך השם לקח לחם וחלות ודבש, לא יודע מה כל כך נעים להגיד שם שתהיה שנה טובה ומתוקה במקום הזה, אבל בסדר, לקח וישן שם, ובלילה שוב פעם רוחות מספרות אחד עם השנייה, שומעים קולות, ברוך השם, בואי נשוטט בעולם, אני לא יכולה, אני במחצלת של קנים, לא יכולה לצאת, נו, ברוך השם, לכי את, תשוטי בעולם, תחזרי עם תשובה. אמצע הלילה היא חוזרת השנייה ואומרת, שמעתי בת קול שאומרת, כל מי שזורע ברביעייה שנייה, מה קורה לו? שידפון מלכה אותו. כולם רצו מה? למה? אם האלה שזרו בראשונה חטפו מכה, השנה אחרי זה כולם רצו למה? הרביעייה השנייה, הלכו וזרה במה? אותו דבר, ברביעייה השנייה, מתי שאף אחד לא זרה. של כל העולם נקה בשיטפון, שלא לא זקה. נו, אשתו ראתה שבא לה, איך אומרים היום, עושה אקזיט. פה מצליח, שם מצליח, פה בורח מהשיטפון, פה בורח מהברד. היא שואלת אותו, בעלי היקר, מה זה? מה זה? מה קורה עליך? אמרה לו אשתו, מפני מה הסתכלת של כל העולם כולו לקה, ושלך לא לקה, ועכשיו של כל העולם כולו נשרף, ושלך לא נשרף. מה אתה היית אומר לאשתך? תביני, את לא יודעת עם איזה צדיק את חיה. תביני, הגיע הזמן שתאריכי אותי. מה קורה לך? הנה, תראי, בבא מתחיל. אתה רואה? תתחילי לשלוח אנשים. לא? מספר לה את כל הסיפור כמו שהיה. כך היה, את זוכרת ששנה שעברה, הרגזת אותי. זוכרת, הלכתי שם, ברוך השם, לא הגבתי, לא צעקתי עליך, קיבלתי שכר. שנה אחרי זה עוד דבר, יפה מאוד. מה היה שם? מה שמעת? שמעתי שאחת אומרת לחברתה, והיא קבורה במחצלת של קנים. אומרת הגמרא, לא היו ימים מועטים עד שנפלה קטטה בין אשתו של אותו חסיד ובין אמא של אותה ריבה. לא עבר הרבה זמן, ואשתו של החסיד הזה עכשיו רבה עם האמא של זאת שקבורה במחצלת של קנים. אמרה לה אשתו של החסיד הזה, לכי, וראי את ביתך שהיא קבורה במחצלת של קנים. היא לא יכולה לצאת אפילו, שמתם אותה במחצלת של קנים. כזה עוני, מה, לא יכולת לקנות את הפשטן? למה קנית המחצלת של קנים? תראי איך היא נבקרת בפנים, לא יכולה לצאת החוצה. ושנה אחרי זה החסיד הלך עוד פעם לישון בבית הקברות. חיכה ללילה ואומרת, בוא נשמע מה רוחות מספרות זו עם זו. אומרת אחת לחברתה, בואי נשות בעולם. היא אומרת לה, לא, אני לא שאתה יותר בעולם. למה? כולם כבר יודעים שאני קבורה במחצלת של קנים. יש פה בחבר'ה קדיש שפה, חבר'ה מעבירים מידע. ולכן הוא אומר, תשמע, אני לא יוצאת יותר. סימן שהדבר הזה כבר נשמע בין החיים. עד כאן, דברי הגמרא, בקצרה, יש הרבה מה להאריך. אם זה היה במציאות, זה היה בחלום, לא ניכנס כרגע, נשאיר את הגמרא הזאת כמו שהיא. רבותיי, אני רוצה רק לעמוד על שאלה אחת בסייעתא דשמיא. שואל רבי ישראל סלנטר, במאמר חווה באור ישראל, תגיד, מה עושה חסיד בבית הקברות? מה עושה חסיד בראש השנה בבית הקברות? זה לא מערת המכפלה. זה לא קבר רחל, זה לא אומן. מה אתה עושה במערת המכפלה? מה אתה עושה בבית קברות? כך הוא שואל. חסיד? חסיד, אתה יודע מה זה חסיד? חסיד זה מעלה עליונה, מה הוא עושה שם בבית קברות? כך שואל רבי ישראל סלנטר. אומר רבי ישראל סלנטר, תשובה נפלאה ביותר דע לך. אותו חסיד ראה שהקניתתו אשתו, הצליחה אשתו להקנית אותו. אמר החסיד, אם אשתי הצליחה להקנית אותי, אני צריך לעשות תשובה. צריך לעשות תשובה, למה? כי כתוב בזוהר הקדוש, אומר הזוהר, בזוהר, בחלק א', מופיע גם בזוהר במדבר, כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה, כך כתוב בחז"ל. אומרת הגמרא, מסכת שבת קופי, המקרע בגדה בחמתו, והמשבר כלים בחמתו, והמפזר מעותה בחמתו, יהיה בעיניך כי עובד עבודה זרה. הזוהר אומר, כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. אתה נוסע, אתה מהר לרופא מאוד, צריך להגיע ב-8:20, יצאת מהבית ב-12, ב-8 בבוקר יצאת מהבית, הדרך ל-5 דקות, אבל אתה לא יודע אם הרפורמה לא תתקע אותך באמצע. אז אתה יוצא קודם, אני יודע מה, שלא תתקע לי פה עם איזה רפורמה אחד שישביט לך את הדרכים. אתה יוצא ב-8 בבוקר, הדרך לוקחת 5-7 דקות, אם עצרת פעמיים באדום. נו, ברוך השם, איך שאתה מתחיל יצא מהבית, הגעת לרחוב צער שאין דרך לפנות ימין או שמאל, ויש שם בדיוק מסעית עם מנוף, שמעלה את כל ההשפעה שיש בבניין ממלחמת השחרור. אתה מובן, אדוני, אתה מוכן לעשות לי טובה, אני מהר לרופא, אדוני, גם אני מהר לרופא, תן לי לגמור את מלחמת השחרור, וניסע הלאה. ומה יש לך אפשרות? להתעצבן. למה ולמה ולמה עשית וככה אתה יכול להגיד מה שאתה עושה, במקום זה מה? אתה שותק שום דבר, אומר, ריבונו של עולם, אתה עשית. זה המפח השפעה שאתה שלחת, רצית לבדוק אותי איך אני מצבים, והכל בסדר גמור. אבל אם אתה כועס, מה קורה? כאילו עובד עבודה זרה. אתם יודעים מה זה כאילו עובד עבודה זרה? נראה לך כזה כאילו עובד עבודה זרה. הרב שך זצל שמעתי מפיו, שאמר הרב שך, אתה יודע מה זה כאילו עובד עבודה זרה? תחשוב שאתה בא לכנסייה ואומר לכומר, אני רוצה להשתחוות לפסל. כך תדמיין לך בראש לפני שאתה כועס. אתה הולך לחוס, תחשוב על הדבר הזה. עכשיו אתה כאילו עובד עבודה זרה, שתבין את המשמעות שכאילו עובד עבודה זרה. זה מה שחזר רצו להגיד לנו. זה לא סתם. אמר עכשיו, כל מי שלא נבנה בית המקדש מימיו כאילו נשרף. תדמיין עכשיו שאתה חי ולא נבנה בימיך. תחשוב עכשיו שמודיעים לך, בית המקדש נשרף. זאת הרגשה שחזר רצו להמחיש לנו, שנהיה בתוך ההרגשה הזאת בפנים. זה כוח הציור. זה כוח הציור שחזל אומרים לנו, הוא אבן יסוד בעבודת השם. אם אתה רוצה לדעת את עבודת השם הנכונה, תצייר לעצמך דברים. אומר רב ישראל צנן, תרדה לך, זאת העבודה שרצה אותו חסיד להשביט מעצמו. מחר ראש השנה אני הולך להמליך את הקדוש ברוך הוא למלך. הולך להמליך את הקדוש ברוך הוא למלך, ולבקש מהקדוש ברוך הוא המלך הקדוש, מלוך על כל העולם כולו בכבודיך, וינשא על כל הארץ בכבודיך, וידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו. ואתה אתמול עבדת עבודה זרה. אתה אתמול כעסת. אתה אתמול הצליחה אשתך להקנית אותך, בגלל שנתת דילר לעני. אז מה עושים? אומר רב ישראל סלנטר, הלך אותו חסיד לבית קברות, וישן שם, מה יש שם בבית קברות? הוא הלך לשבר את הגוף שלו, הלך לשבר את הרצונות שלו, הלך לשים לו מול העיניים שמה, כי עפר אתה ועפרת שוב, הלך לצייר מול העיניים שלו, דם מאין באת ולאן אתה הולך ולפני מי אתה עתיד, תתן דין וחשבון. זה פירוש הדבר, כוח הציור. אתה מצייר לעצמך, אומר, הנה תראה, הנה זה היה פה שנה שעברה בחנוכה, הדליק נרות, הוא כבר פה, ראית? הוא לא התעזבן, הוא כבר פה בפנים. מה הזוכה שהתעזבן, תראה. תראה אותו, תראה אותו, בבקשה, תסתכל. כל זה בא להעיר את האדם, מתרדמתו. עד רבה, תתעורר לתשובה. רבותיי, אנחנו מדברים על רבי יהודה ורבי לוי. אנחנו מדברים על תנאים קדושים. אנחנו מדברים על אנשים שהיו מושלמים בעבודת השם, תנאים שיכלו קטנם שבהם יכל לחיות מתים. יש לנו מוצג במה מדובר? שאומר לנו הקווה במעלה, הסתכל בשלושה דברים. תנא! שאומר לו, דע מאין באת, לאן אתה הולך, תחשב את עצמך, תחשב דברים. אומר רבי חיים שמולביץ, מאמר כ"ח שנת תשל"ב. שלמה המלך החכם מכל אדם, אומר לנו במשלי, בפרק כ"ד, אומר לנו שלמה המלך, על שדה איש עצל עברתי, ועל כרם חסר לב, הנה עלה כולו כמשונים, כוסו פניו חרולים, וגדר אבניו נהרסה. ואחזה אנוכי, השיט ליבי, ראיתי, לקחתי מוסר. שואל רב חיים שמולביץ, מה אמר כאן שלמה המלך? אז די איש עצל עברתי, ועל כרם אדם חסר לב, ונעלה כולו כמשונים, כוסו כל החרולים. הוא לא אומר חשבתי, הוא אומר עברתי. עברתי ליד שדה שאדם לא איבד אותו. שדה שלא טיפלו בה. הוא אומר, עברתי שם, וראיתי שהכל עבר קוצים, והכל כמשונים, והכל חרולים, זה עשיתי שם. ולכן מה? הלך לראות את זה, ואז מה הוא עשה? ויחזה אנוכי, השיט ליבי, ראיתי, לקחתי מוסר. שאולי חיים שמולביץ, תגיד, משעמם לו? הוא אומר לך, תשמע, דודוביץ' הלך, הוא לא איבד את השדה שלו. תראה, כבר שנתיים זה ככה שוכב. מה אתה מבין שזה שוכב ככה? מה זה? שיש שם סביונים וקלניות וקוצים וקרטונים וקופסאות שמלפונים חמוץ וכמה שיש לך שם כמה בלות של חומרי בניין שמישהו במקום לפנות את זה לאתר בנייה שם את זה שם אתה מדמיין שדה שלא עבדו אותה ואף אחד לא טיפל בה, ככה היא נראית. שלמה המלך לא אמר שמעתי, חשבתי. מה הוא אומר? על זה איש עצל עברתי ועל כרם אדם חסר לב ונעלה כולו כמשונים קוצו פניו חרולים. שלמה המלך, אתה, יש לך זמן ללכת לראות שדה של חרולים? יש לך זמן ללכת לראות עלה של כמשונים? בשביל מה הוא עשה את זה? אתה יודע למה הוא עשה את זה? ראיתי, לקחתי מוסר. אם אתה לא מטפל בעצמך, אתה תתכסה בחרולים, אתה תתפסה בכמשונים. זה מה שאומר שלמה המלך. וכדי להתחזק במחשבת מוסר אחת, שווה ללכת לעמוד על מפתן השדה ולהסתכל על שדה איש עצל עברתי. הוא לא עושה כלום, יושב לא עושה עם השדה שלו כלום, ישכב ככה לא יעשה כלום, יעלה כמשונים, יעלה חמורים, מה שכתוב שם חרולים. פירוש דבר שאתה הולך לשם, ואז מה? אתה הולך לשם ורואה את זה, אתה מתעורר, אומר שלמה, ראיתי, לקחתי מוסר. האדם צריך לראות בעיניים שלו מה שאדם רואה בעיניים, כמו שאומרים, תמונה אחת שווה אלף מילים. פירוש דבר, מה שאתה רואה בעיניים, אתה רואה בעיניים זה משהו אחר לגמרי. זה היסוד שרבותינו מלמדים אותנו. אם ככה בסייעתא דשמיא, אחרי שלמדנו את היסוד הזה, עלינו לקחת מכאן מוסר של הסכת ושמע ישראל היום. כל אחד ואחד צריך לקחת מכאן מוסר. והמוסר שעלינו לקחת מכאן היא נקודה אחת בעזרת השם, בסייעתא דשמיא, שניקח ממנה לעבודת השם שלנו. רבותיי, אנחנו מתקרבים לחג הפסח, בעזרת השם עוד שבועיים אנחנו נהיה בחג הפסח. כולנו תקווה, לוואי רצונו בשם יתברך, שנזכה לעשות את זה בירושלים עיר הקודש. רבותיי, ליל הסדר הגדול, הלילה הגדול ביותר בשנה, ליל הסדר, הוא ויום כיפור, שני לילות מקבילים שיש לנו. כתוב בחז"ל הקדושים, אומרת הגמרא, במסכת ראש השנה בדף חו"ב, אומרת הגמרא, כל השופרות כשרים חוץ משל פרה. כל השופרות כשרים חוץ משל פרה. למה משל פרה לא? כי הוא מזכיר את חטא העגל. יפה מאוד. שואלת הגמרא, אם זה מזכיר את חטא העגל, אז למה כהן גדול הולך עם בגדי זהב? אם הוא הולך עם בגדי זהב, גם העגל נעשה מזהב, למה הולך? אומרת הגמרא, לא. בגדי זהב הולך הכהן הגדול, באיפה? בעזרה. כשהוא נכנס לקודש הקודשים ביום כיפור, איך הוא נראה? בגדי לבן. יפה מאוד, שואלת הגמרא, זה בסדר. ביום כיפור הוא נכנס עם בגדי לבן, מובן. אבל כאן אתה מדבר על תקיעת שופר, מה זה כופר? זה כמו בעזרה. אומרת הגמרא, לא תדע לך, שבאותו רגע שמה, באותו רגע שאתה נכנס בתקיעת שופר, כלפני ולפנים דמו, אתה נכנס כמו לקודש הקודשים. אומר רבי ישראל סלנטר, מה יש כאן? פירוש הדבר שאדם מצייר לעצמו בערב ראש השנה, עוד מעט בשעה 9 בבוקר יהיה תקיעת שופר. אתה כמוך כאדם שנכנס לקודש הקודשים. כמה הכנות עושה הכהן הגדול כשהוא נכנס לקודש הקודשים? כמה הוא מתכונן, כמה הוא מכין את עצמו? רבותיי, טעות קטנה של הכהן הגדול. הוא לא חוזר הביתה. הוא לא חוזר הביתה, טעות קטנה שלו. ולכן כמה הכנות עושה הכהן הגדול לפני שהוא נכנס לקודש הקודשים. אומר רבי ישראל סלנטר, חז"ל הקדושים רצו להגיד לנו מה אדם יכול להגיע על ידי זה שהוא מגיע לתקיעת שופר. אתה יודע מה זה תקיעת שופר? תקיעת שופר פירוש דבר שאתה נכנס בפני ולפנים, לפני מלך מלכי המלכים בפנים. כך רצו חז"ל להתקן אותנו. תקיעת שופר זה לא מעשה בעלמא. אם התקיעת שופר אתה נכנס לפני הקדוש ברוך הוא. פירוש דבר שמה? רצו חכמים, תצייר לעצמך. אתה רואה אחד עומד עם שופר, נראה לך עומד עם שופר כאן בבית הכנסת שלך. כלפני ולפנים, אתה נכנס אצל הקדוש ברוך הוא בפנים, זאת המחשבה. אומרים רבותינו, הסבא מכלם, במאמר חוכמה ומוסר, מאמר חז"ל, אומרת הגמרא במגילה, גדולה עשרת הטבעת יותר ממ"ח נביאים ושבע נביאות שהתנבאו להם לישראל. שכולם לא החזירו למוטב. מי כן החזיר למוטב? עשרת הטבעת. עשרת הטבעת מה? היא זאת שהחזירה לנו, אומר הסבא מכלם. מה באים חז"ל להגיד לנו? באים 48 נביאים ושבע נביאות, מדברים. יש דבר אחד שעשה המן. מה עשה אחשוורוש? העביר את הטבעת שלו ממנו להמן. באותו רגע זה, מה שלא הצליחו 48 נביאות, עשה העברת טבעת אחד. למה? כי הדברים של הנביאים, אתה לא רואה אותם, אתה שומע אותם. זה אתה רואה. אתה רואה מול העיניים שלך העברת הטבעת, יש לו טבעת, הוא יכול לחתום כל דבר. זה גורם זעזוע יותר מ-48 נביאים ונביאות. עד כאן הדברים. רבותיי, למה הבאתי את כל זה? אנחנו נמצאים לפני חג הפסח. הרב וולבה בספרו עלי שיעור כותב, שאין לך יום בשנה שכוח הציור עובד כמו פסח. פסח זה החג הכי ציורי שישנו בעולם. החג הכי חזותי שישנו בעולם. אין לך בכל החגים, אני סתם רוצה לקחת דוגמה, הוא לא אומר אותה, אני רק רוצה להשתמש בדוגמה הזאת. רבותיי, אנחנו יושבים בסוכה, למה? כי בסוכות הושבתי את בני ישראל בהוציא אותם ממצרים, נכון? למה? כתוב שהקדוש ברוך הוא הכניס אותנו לסוכה בשביל מה? להציל אותנו מהשרב ומן השמש, נכון? כך כתוב בחז"ל, להציל אותנו מהשרב והשמש. נדרש מאיתנו בסוכות לעשות על עצמנו פן? שיהיה לנו שרב? לא. אתה יושב בסוכות, יש ענן מלמעלה, הכל בסדר גמור, אתה לא עושה יותר. מעמד הר סיני, איך נפתח? אתם זוכרים איך נפתח מעמד הר סיני? במה הוא נפתח? רעידת אדמה. רעידת אדמה, שנאמר, הערים רקדו גלים, גבעות כבני צאן. אמרנו היום, לא? הערים רקדו גלים, גבעות כבני צאן. אומר רבנו בחיי, מעמד הר סיני נפתח ברעידת אדמה ונפתח בגשם, שנאמר, ארץ רעשה גם שמיים, גם אבים נטפו מים, גם גשם ירד. כמו שאומר דוד בתהילים, מזמור סמכת. לא מבין, אתה בחג השבועות, אתה עושה רעידת אדמה בבית הכנסת? אתה עושה רעידת אדמה? נצטווית בתורה, שמר לך ושמור נפשך מאוד. פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, ופן יסורו מלבביך כל ימי חייך, והודעתם לבניך ולבני בניך יום אשר עמדת לפני השם בחורב. תזכור מה שהיה שם. לא ראיתי בשום בית כנסת עושים רעידת אדמה. אף אחד לא עושה רעידת אדמה. גם לא משפריצים מים. מה זה? אז למה צריך לעשות? פסח! כל דבר חזותי, כל דבר עושים עם רעיונות. כל דבר עם רעיון. עושים רעיה? רבותיי, אצל בני עדות המזרח, אני אביא דוגמאות, זה לא רק אצלהם, בני עדות המזרח. אמר לי אתמול יהודי טוניסאי, ילד טוניס, הם לוקחים את המצה אחרי יחץ, שמים אותה בשקית, שמים את השקית על הגב, ויוצאים מחוץ לבית. לוקחים את השקית, שמים על הגב, והולכים מחוץ לבית עם השקית. הולכים את השקית מחוץ לבית, הוא אמר לי שאצלהם בצפת נוהגים שהולכים לשכנים, ועושים משהו לשכנים, ומביאים מהשכנים, לא משנה, יוצאים וחוזרים. כל המסובים בסדר, מה אומרים? אבא, מאיפה באת? אבא צועק, ממצרים. ולאן אתה הולך? לירושלים. כך נפתח הסדר. אתה פותח אותו במה? פותח אותו בנטילה, של הנטילה אתה לוקח אותו על הגב, ועושה הצגה של נטילת המצה, שם אותו על הכתפיים, וכך אתה עושה. רבותיי, בני עדות המזרח, לוקחים קערה, והקערה שהם לוקחים, מה עושים איתה? שמים את הקערה עם כל הסימנים, עם הזרוע, ביחד עם הביצה והמרור, כל מה שמונחים שם, בפי סדר הארי הקדוש, יש קערה. מה עושים עם הקערה? מסובבים אותה על הראש של כל המסובים, נכון? מה זה? הלחמניה, נכון? הלחמניה, זה אחלה בוטנה. מסובבים על הראש, תגידו מה זה, כפרות? ושמה מסובבים על הראש? מה מונח כאן? אתם יודעים למה מסובבים על הראש? זכר לענני הכבוד שהקדוש ברוך הוא הקיף אותנו החל מסוכות, כתוב, הקדוש ברוך הוא הקיף אותנו לכבוד, שמים את זה. דבר נוסף, כדי להוריד את הילדים שישאלו שאלות, אבא, אף פעם לא שמים צלחת על הראש? מה קרה היום צריך לשים צלחת על הראש? ישאלו הילדים שאלות. רבותיי, דבר נוסף, כתוב מפרשים, שיהיה דומה לכנפי יונה, כי המצוות נקראים כנפי יונה. תראו כמה דברים אנחנו עושים, תראו כמה פעולות אנחנו עושים. מצה זו שאנו אוכלים על שום מה, מה עושים? מרימים את הקערה, ואומרים בבקשה, מצה זו שאנחנו אוכלים. מרור זה שאנו אוכלים על שום מה, עם האצבע, אומרים מרור זה שאנו אוכלים על שום מה, עם האצבע אתה מראה. בזרוע אנחנו לא אומרים פסח זה על שום מה, אומר השולחן ערוך, אל תראה באצבע, כדי שלא יחשב שזה הקורבן שלך, אז אל תראה באצבע. למה צריך לראות באצבע? מה זה, מה זה? למה לראות באצבע? כל שלא אמר שלוש דבורים האלה בפסח לא יוצא ידי חובוסוי. מה קרה? פסח מצא ומרור. למה צריך להגיד את זה? לא יצא. וכל דבר אתה מורש בפסח זה שאנחנו אומרים משהו מה, להראות לילדים. בבקשה, הנה זה המצא. בבקשה, תראה בבקשה. מצא זו שאנחנו אוכלים השמה. בבקשה, תראה, הנה מרור זה שאנחנו אוכלים השמה. למה צריכים להראות את זה? רבותיי, כל הלילה הזה מלא דוגמאות חיות. כל הזמן. והיא שעמדה לאבותינו ולנו, מה אנחנו עושים? מחסים את המצות, מחזיקים את היין למעלה, מגביעים את היין ואיש עמדה. למה להרים את היין לחסות את המצות? למה? כל מיני פעולות שאתה עושה בלילה הזה, מה זה? כל הפעולות. אני רוצה לעמוד על דבר אחד בעזרת השם, ממש בקטנה. קטנה, ממש בקטנה. אצל בני עדות אשכנז, האבא חוזר מבית הכנסת, הדבר הראשון לפני שהוא ניגש לשולחן, הוא לובש קיטל. יודעים מה זה קיטל? קיטל זה בגד לבן, מתחילתו ועד סופו. קיטל, יש כאלה שאומרים שזה בא להכניס דיכאון, יש כאלה שאומרים שזה בא להביא שמחה. יש כאלה שאומרים שזה בא להביא דיכאון, מסיבה פשוטה, כי הקיטל הזה זה בגדי מתים. מתי לובשים אותו? לובשים אותו בראש השנה, יומיים, ביום הכיפורים, ורק אחרי 120 שנה פעם נוספת, חוץ מזה פסח, ואחרי זה 120 שנה מלבישים קיטל. האדמו"ר בית ישראל מגור, בסיום ליל הסדר אחד, כשהוריד את הקיטל ממנו, הוריד את הקיטל, הוא גמר את הסדר, הוא אמר לאנשים מסביבו, עכשיו אנחנו עוד מורידים את הקיטל, יבוא יום וזה יישאר לנו לנצח. אז תזכרו את הבגד הזה. מה מופיע הבגד הזה? מופיע כבר בתז ללבוש את הבגד הזה. יזכיר לו יום המיסה, למה? אתה לא עושה לבש את הבגד הזה בפורים. גם בפורים, אז יש לך מצב, אולי כדאי שתזכיר יום המיטה? לא. בפסח אתה עושה פעולות לשחק אותה שאתה עשיר, נכון? מה אתה עושה? כתוב בחז"ל, ישים כלים נעים על השולחן, ברוך השם, להראות שאתה עשיר גדול, וכתוב בהלכה שאם יש לך משקונות מגויים, אחד שילבה משקונות לגויים, מותר לך לקחת את המשכונות האלה, לשים על השולחן, הלוות למישהו מיליון דולר, והוא נתן לך כמה דברים יפים, אתה שם את זה על השולחן בליל הסדר, אתה יושב מסובין ככה על הצד, כאילו היית מלך בגדוד, כל זה נשחק אותך, שאתה עשיר גדול, למה? דבר נא באוזני העם, וישאלו איש מת רעהו, וישם מת רעותה, כלי כסף וכלי זהב ושמלות, שים על השולחן, תראה לכולם, איך יצאנו ממצרים, יפה מאוד. לובשים קיטל, אתה יודע למה? שלא תזוח עליך דעתך יותר מדי. אתה עשיר גדול, מלא כלים נעים, עוד שותה ארבע כוסות, מי יודע מה יהיה? אז תתעורר, ככה דרך אחת. רבותיי, אני רוצה לקחת דרך אחרת לגמרי, בכיוון אחר לגמרי. אתם יודעים למה לובשים לבן? כותב המהר"ל. כי בליל הסדר אנחנו מלאכים, אנחנו לא בני אדם. כי הקדוש ברוך הוא שולח מלאכים לשמוע, הוא אומר למלאכים, צאו ושימו מה הסיפורים שמספרים הילדים שלי למטה. וכמו שאתה אומר, הפרק הזה רב לזר, שאנחנו לובשים בגדים לבנים ביום הכיפורים, למה? הוא אומר השטן לקדוש ברוך הוא, תראה, ומי כעמך ישראל, תראה מי כעמך ישראל, בוא ותראה. עם ישראל, כמו מלאכי השרת, עומדים על הרגליים ביום הכיפורים, והם עומדים על הרגליים כל היום. ולובשים בגדי לבן כמו מלאכים, ולא אוכלים כמו מלאכים, ולא שותים כמו מלאכים. ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ, זה יום הכיפורים. רבותיי, מגיע ליום הסדר שהוא הגבלה ליום הכיפורים מבחינת היום. רק שביום הכיפורים אנחנו לא אוכלים, והתשובה שאנחנו עושים ביום הכיפורים היא תשובה שנעשית ממה? מרעה. מגיע חג הפסח, התשובה היא מאהבה. אומר הספר שמן ראש, לכן לובשים בגדים לבנים בחג הפסח. למה בחג הפסח? אם יהיו חטאיכם כשנים, כשלג ילבינו, אם יעדימו כתולה כצמר יהיו. אדם שעושה תשובה מאירה, אומר השמן ראש, הוא לא הופך את הזדונות לזכויות. למה הוא הופך אותם? הופך אותם לשגגות. אז הצבע הוא לא לבן, הצבע הוא כצמר. אדם שעושה תשובה מאבו, הזדונות שלו הופכים להיות זכויות. כל העבירות שלו הופכים להיות זכויות. אם יהיו חטאיכם כשנים, כשלג ילבינו. לכן שותים יין אדום, כי החטא נקרא בצבע אדום. ואתה עושה תשובה מאהבה, אז מה קורה בתשובה מאהבה? אז מה קורה? הזדונות האלה הופכות למה? לזכויות. אומרים רבותינו, מה שאתה עושה ביום כיפור ראש השנה, אתה לא נוגע באגוזים. נכון, למה? אגוז בגימטריה? לא נוגע. יש כאלה שלא אוכלים אגוזים, ממתי? מראש השנה ועד אחרי ראש השנה רבה. לא נוגעים באגוזים וגם לא בלפפון חמוץ. לא נוגעים. למה? שלא יהיה חמוץ ושלא יהיה להם חטא. חטא שיהיה להם זה לא נורא, אגוזים זה הבעיה. אגוזים. אחד קשר אליי אחרי שעתיים לפני כניסת ראש השנה, שאשתו עשתה עוגה עם אגוזים. היא מותר לאכול את זה, אכל אגוזים. אמרת לו, ומה יהיה אם אתה לא תאכל? אומר, התחיל מלחמת העולם הראשונה. אמרת לו, תאכל גם אגוזים שלמים. לא רק עוגה עם אגוזים, תאכל אגוזים שלמים. תפרק אותם ותגיד לשם אחוז קוצ'ה, אני אוכל אגוז גימטריה חטא, כדי לא לעשות חטא להקליט את אשתי. זה יותר חמור מאשר לאכול אגוז. על אחריותי, אם יש עבירות, תרשום את זה על החשבון שלי, לקחתי. פירוש הדבר, בראש השנה אנחנו לא נוגעים באגוזים. בליל הסדר מה כתוב, מה מחכים לילדים? כליות ואגוזים. בראש השנה לא נגעת, עכשיו מחלק כליות ואגוזים, למה? בראש השנה זה תשובה מאירו, אסור לאכול אגוז שישיר חטא, עכשיו זה תשובה מאבו, בבקשה אתה יכול לאכול אגוזים. בראש השנה אתה הולך וזורק את החטאים שלך בנהר, בבקשה, ותשליך במצולות ים כל חטאותם, אתה מרוקן את כל הכיסים שלך מכל הסוכריות שיש לך בכל השנה שזרקו על החתנים, ואתה מרוקן את זה וזורק את זה בתוך הנהר, ותשליך במצולות ים כל חטאותם. אתה הולך עכשיו בפני פסח, או אותו נהר שזרקת את העבירות, לוקח את כל המים ועושה מהם מים שלנו לאפיית מצות. איך שם זרקת את זה ואתה הופך אותם בחזרה? שזרקתי אותם זה היה תשובה מאירו, עכשיו זה תשובה ואבו. אז כל מה שזרקתי אני יכול לעשות בחזרה. אומר המהר"ל בליל הסדר, אתה מבחינת פמליה של הקדוש ברוך הוא. מה זה נקרא מלאך? מלאך זה נקרא שליח. מה זה שליח? שליח ראש דבר, אתה שימצא השליח של הקדוש ברוך הוא. אז כשהמלאכים נמצאים עם הקדוש ברוך הוא למעלה, אז הם לבנים. שהקדוש ברוך הוא יורד למטה לשמוע מה אנחנו מספרים בשבחו, ושולח את המלאכים לשמוע מה מספרים לשבחו, אז אנחנו הופכים להיות בני הפמליה של הקדוש ברוך הוא. אנחנו בני אדם, בעוד שבועיים, לתת השם נהיה הפמליה של הקדוש ברוך הוא, ואנחנו השליחים שלו. אז אנחנו לובשים לבנים, לובשים לבנים להראות כמה קרבת אלוקים יש לנו בלילה הזה. רבותיי, נאמר רק דבר אחד נפלא. כל אחד בלילה הזה, כתוב במפרשים, הוא ככהן גדול משרת. כהן גדול היה נכנס לקודש הקודשים, אתם יודעים מה נכנס לקודש הקודשים? עם בגדי לובון. אנחנו, בבגדים שאנחנו לובשים, הופכים להיות בחינת כהן גדול, שנכנס לשרת ולפני ולפנים. רבותיי, אתם יודעים מה זה כהן גדול לפני ולפנים? איזה הרגשה נפלאה יש שאדם נכנס לפני ולפנים לקודש הקודשים. זה העבודה שיש לנו בפסח, כל אחד לובש לבן, נכנס לפני ולפנים, וזה מה שכתוב במפרשים, לפני מה נשתנה, וכאן הבן שואל. אז כולם אומרים, כאן הבן שואל, הכוונה שואל הרבה לארבע קושיות. אמרו רבותינו, כאן הבן שואל, אתה יודע מה זה בן שואל? יש לך זמן לבוא ולבקש כל בקשה שאתה רוצה מהקדוש ברוך הוא. כולנו בנים של הקדוש ברוך הוא, כאן הבן שואל. אפשר לבקש, למה? כמו כהן גדול שנכנס לפני ולפנים. מה עושה כהן גדול לפני ולפנים? יכול לבקש כל בקשה שהוא רוצה, וכל בקשה שהוא רוצה מתקבלת. ולכן אומר הריב"א מבעלי התוספות, מה הוא אומר? שאסור לכהן גדול להתחתן עם אלמנה, רק עם בתולה. כהן גדול גם אסור, גם הוא אסור עם גרושה. אלמנה יכול להינשא, אבל כהן גדול גם לא אלמנה. אומר הריב"א, אתה יודע למה? כדי שהכהן גדול לא ייתן את עיניו באיזה אישה, ויבקש בקודש הקודשים, תשמע, אתה יכול לקחת את חזקאל בן דבורה שיהיה קרוב אליך? בבקשה. אומר, אם אני כבר פה, אולי תעשה פינוי בינוי. קח אותו. לכן הוא חזל, אסור לו להתחתן רק עם בתולה, והוא אישה בבתולה ייקח. אתה נכנס לפני ולפנים, איך אתה נכנס לקודש הקודשים? אתה נכנס לקודש הקודשים, מתי? בליל הפסח. כתוב בתשובת הראשונים, היה שאלה, אחד רצה לצבוע את הבית. אז הוא שאל, מתי הכי נוח לצבוע את הבית? שאל אחד מפרשים, כמדומני, את הבן איש חי. אמר לו, הבן איש חי, תצבע את הבית בפני פסח. באמת, כולם צובעים את הבית לפני פסח. למה? אמר לו, פשוט מאוד, כי בית המקדש, היו צובעים את בית המקדש ערב פסח. הוא אומר, אתה הולך עכשיו לבנות בית המקדש, אתה ככהן גדול משרת, אתה בלובון. בבקשה, תצבע את הבית בערב פסח. ככה כתוב. למדנו בה כתוב. עד כמה הלילה הזה, או שעומד לבוא עלינו, לילה גדול. כולנו תקווה בעזרת השם, שהלילה הזה נצליח לצייר לילדים שלנו. אני חושב שאין אחד שלא יודע לצייר מה יש בליל הסדר. תשאל כל תוניסה, יגיד לך, אבא יוצא החוצה, אומר, אבא, מאיפה באת? ממצרים. איפה הלכת? לירושלים. ילדים קטנים מעבירים להם את הצלחת על הראש. הם רחמון הליסטן התרחקו כמרחוק מזרח ממערב, הם כבר לא קשורים לשום דבר. אבל הם יזכרו בדיוק את מה נשתנה שאבא שר, הם יזכרו כל דבר. למה? כי מכניסים לילדים האלה בכוח הציור. אתה מצייר לילדים איך יצאת ממצרים, אתה מצייר לילדים, אתה שם את החבילה על הכתב ואומר, הלך מען ידוח לא אבותנה, כך יצאנו ממצרים. ביסוד הזה שאתה מחדיר לילדים, מבטיח הקדוש ברוך הוא שמזמינים לליל הסדר גם את הבן הרשע, אחד חכם ואחד רשע. למה? כיוון שבליל הסדר הראשון שעשה יצחק אבינו, הוזמן גם עשיו לבוא לקבל ברכות. רבותיי, תשימו לב פרט מעניין מאוד. הפעם הראשונה שמופיע אכילה אצל מלאכים, אתם יודעים מתי, איפה מופיע? אדם הראשון אכל את האכילה שלו בעץ הדעת. אבל איפה האכילה הראשונה של מלאכי השרת? איפה? בבית של אברהם אבינו. לושי ועשי עוגות, מה נתן לאכול? מצות. אחרי זה הלכו ללוט, מה כתוב בפסוק? ומצות עפה ויוכל. הוא יוצא שהאכילה הראשונה של מלאכים, מתי הייתה? בליל הסדר. אז הייתה האכילה של המלאכים. כולנו בעזרת השם נהפוך להיות מלאכים. הלוואי שקודם כל נהיה בני אדם. אחרי שנהיה בני אדם, בעזרת השם יעזור הקדוש ברוך הוא שנתרומם לדרגת מלאכים, וכל בקשה שנבקש מהקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא יקבל, ונזכה לראות במהרה בימינו, בבניין בית המקדש, אמן ואמן.